אז למעשה היום, היום אנחנו נתחיל באיזשהו מובן, זה המשך של ההרצאה הקודמת, כן? אתה זוכר את, שאז דיברנו על, איך זה נקרא שם, דעתו של קאנט, הארגומנט של פלא ודעתו של קאנט. כן. זאת אומרת, אז דיברנו בנקודה הזאת, שלמעשה, אז גם קאנט הגדיר, אז הבנו את, הסברנו את הקאנט, כן, שיש למעשה שלוש דרגות בידיעה, כן, שלוש דרגות, יש אמונה עיוורת, זה הדרגה הכי נמוכה שזה, כן, שאדם מקבל מה שהוא מקבל, כן, יש הוכחה מדעית, זה דרגה שנייה, אבל היא מוגבלת ב... מגבלות שלה שהיא שם מבוסס על ההנחות, כמו שדיברנו, כן, אם זה הוכחה שם במתמטיקה או לוגית, זה מוגבל בהנחות שלו, כן, כן, בהנחות יסוד, ואם זה הוכחה מדעית, אז זה מוגבל בכך ש, כן, ששם במקום ההנחות יסוד זה הניסיון, כן, ניסיון זה כאילו זה מתבסס על זה, אבל הניסיון אף פעם לא נותן את מציאות האמיתית המוחלטת, ככה במפורט הסברנו, כן? ולכן זה ההוכחה המדעית, זה ידיעה במסגרת מסוימת, שאם אנחנו תופסים איזושהי מסגרת, מקבלים איזושהי מסגרת, או רואים איזושהי מסגרת, משהו, אז בתוכו זה ישר משהו להוכיח איך זה בנו, זאת אומרת, אי אפשר להוכיח אם יש סוס, כן? במבחנה מוחלטת, אבל אם הוא ישנו, אז אפשר על ידי, או שאם להניח שהוא ישנו, אז ההוכחה המדעית אפשר להגיד, להוכיח שיש לו רגליים, ידיים, עיניים וכו' וכו', לפרט את כל הדברים. זה כן, כן, אבל לא אי אפשר להוכיח דברים מוחלטים על ידי הגישה המדעית, כן? אז בדרגה השלישית, מה שאמרנו שהקאנט קרא לזה התבונה התאורה, ואנחנו קראנו לזה הידיעה הפנימית, שזה למעשה ידיעה מוחלטת, כן? ולמה בדיוק הסברנו שם באיזשהו דרך וכל, כן? אז בכל אופן, ככה אמרנו שאיך שלא יהיה, שהגישה המדעית זה לא נותנת לנו פתרון מוחלט לשום שאלה מוחלטת, כן? כל שכן, או דווקא, כן, השאלה של קיום הבורא, כללי אנחנו יכולים להביא הוכחות. ההוכחות מה שאנחנו מביאים זה לא הוכחות מדעיות, הוכחות מבוססות על הידע הפנימי, זאת אומרת בדרגה שלישית של הידיעה, ככה אנחנו הגדרנו, וברור שעל ידי הגישה המדעית אי אפשר להוכיח שיש בורא עולם, ואי אפשר לפרוק כן, אי אפשר להגיד שהוא ישנו, אי אפשר להגיד שהוא איננו, כי זו שאלה מוחלטת ודורשת תשובה מוחלטת. והגישה המדעית יכולה לתת רק תשובה יחסית, ככה אנחנו הסברנו את זה. אז למעשה היום יש את הדוגמה, יש את המקרה מאוד מעניין, הדוגמה מאוד מעניין שהיום אנחנו נברר, כן? אז למעשה היא מתנגשת גם כן עם הדבר הזה, כן? רוצה להבין בדיוק את היסודות של זה, יש כמה דברים פה לברר, כן? גם אם למעשה זה נתקלת באותה בעיה, כן? זאת אומרת, על מה השאלה? השאלה אם יש צפנים בתורה, יש צופן בתורה או אין צופן בתורה, כן? יש הרבה שטוענים שיש צופן, כן, קודם בתורה, יש צפנים וזה. זה היה ידוע עוד מזמן, כל מיני דוגמאות לצפונות. השאלה אם באמת אפשר להוכיח את זה או אפשר להוכיח את זה, כן? שיש קודם, שבאמת יש קודם בתורה, או ששם איזה מקרה או עוד כל דבר, אז מצאו משהו, אז מה שמצאו, אז כן, אולי התאימו איכשהו בצורה מסוימת, מצאו משהו, אמרו שזה קוד, כן, זה באמת צריך לתפוס, איך אנחנו יכולים לברר אם באמת יש קודם בתורה או לא.
אם יש קודם, אז מה כן?
זה כבר כל אחד שעשה את המסקנה שלו, כן? אבל ברגע שיש קוד ואנחנו רואים, יש צופן בספר ואני מברר שזה, ברור לי שהצופן זה באמת צופן, אז מתעוררות שאלות אחרות, אז קודם כל אם מי הכניס אותו, כן? זאת אומרת אם זה נכנס מכוון, אז מי הכניס אותו, ואם הוא היה יכול להכניס, ואם זה אפשר להכניס מבחינה טכנית, ואם, כמו שטוענים שבתורה יש קודים שמדברים על העתיד, אז ברור שבספר הזה זה מדובר על העתיד, אז מגיעים לי מסקנות לא נעימות לכל מיני אנשים, לאידיאולוגיה של היום שהיא שולטת, זה לא מתאים. וכן, ולמעשה, באחרונה זה מאוד התפתח הדבר הזה. עד כדי כך שהמדענים, מתמטיקאים, התחילו להתעסק גם כן בשאלה הזאת. זה מאוד מעניין, אני רוצה לספר את הסיפור, ולמעשה, ולברר את הבעיה בכל העסק הזה, כן? לכאורה זה גם מעניין, מה פתאום המדענים פתאום יתחילו להתעסק בדבר כזה? כן, לחפש קודם בתורה, זה אם אני, הם ישנם, בצורה כמו שאנחנו מדברים על זה, כן? אז זה ראיה לבורא עולם, לכיוון הבורא. ואם כן, אבל אנחנו אמרנו שאי אפשר לברר, לברר בגישה מדעית, על ידי המדע, אי אפשר לברר אם הוא ישנו, או שאין, או שאם הוא קיים או לא קיים. כן, אי אפשר לברר גם את הנקודה הזאת, אם יש צופן בתורה, אם הוא ישנו, כמו שמציירים אותו, כמו שאומרים, אני אראה לכם מה בדיוק ומי הוא ומה זה, אם ישנם, אז הראיה שהקדוש ברוך לקיום הבורא, שהוא כתב את הספר תורה, נכון? שהספר תורה הוא לא זה, כן? ככה זה בפשטות. ואם כן, יוצא שאם אני אראה את זה והוכיח את זה בדרך מדעי, שזה באמת קיים, יש לנו בעיה. אז על ידי, לא אמרנו על ידי דרך מדעי, אי אפשר לראות את הדבר הזה, אי אפשר לראות בורא עולם, אי אפשר לפרוח ולהפריך את זה. וזו השאלה מה שזה מתעוררת פה. אז למעשה הדוגמה, סתם, הדוגמאות ידועות עוד מזמן, כן? יש אחד הצפונים המפורסמים שידעו את זה תמיד, כן? זה מפורסם, יש דברים לא מפורסמים שגם כן ידועים, כן? לא מפורסמים שיש מאות דברים עניינים, אולי נדבר על זה, לא יודע. אבל יש דברים שזה מפורסמים, למשל דבר ידוע, כן? שאם לוקחים את, כן? שאם קוראים בתורה בקוד, זה בדילוג, בדילוגי של אותיות. יש שם עוד כמה קודים, מה שמספרים, לא ניכנס לזה. שורה שלמה של הקודים. אבל אחד הדברים שזה ידוע, מפורסם, אז זה שעל ידי דילוג של 49 אותיות. כן, 49 אותיות, דילוג זה גם כן לא פשוט, כי דילוג זה 7 שביעיות, ו7 שביעיות ממתת, זה דבר, אחד הדברים העמוקים, על זה בנויה שם חצי קבלה בנויה, על הדבר הזה ישנה, פעמיים ממתת, ממתת מצד החוכמה, מצד הבינה, יש כל מיני דברים שזה לא... אז וגם בתורה עצמה, בניגלה, יש את הרבה מושגים עם 49, כן? עם 7 ועם 49, כן, הכל וזה. בסדר. אז בכל אופן, יש בזה איזו משמעות מסוים לדילוג הזה, כן? ועל ידי הדילוג הזה אנחנו רואים משהו, רואים כשכתוב בתורה, אם לוקחים ספר בראשית, אז מתחילים מהאות תו הראשונה, סופרים 49 אותיות, אז מקבלים תורה, כן, בדילוגים, כל עוד חמישית, כל עוד חמישית, כן? 50, עוד 50, כן? אז, וגם, טוב, בסדר, אז זה ידוע, כן? יש גם כן בספר השני, בשמות, גם כן לוקחים מאות תו. שמות. כן, שמות, מאות תו, גם כן לידי הדילוג הזה אנחנו מגיעים לאותו זה, לאותו דבר. ולמעשה יש המשך לקוד הזה, אבל לא ניכנס כרגע לזה, כי שם יש ויכוח, אבל על זה אין ויכוח בין אף אחד, ויכוח עם המדענים, נאמר ככה, כן? אבל פה אין שום ויכוח, כן? ושזה ישנו, ועכשיו שאלה זה קוד או לא קוד, צופן או לא צופן, כן? אבל הוא כתוב ספר תורה, זאת אומרת, השם של הספר כתוב בטקסט של התורה בצורה כזאת, פעם ראשונה ופעם שנייה, זה... אז למעשה כולם מקבלים שזה מין צופן כזה, כן? גם אותם מתמטיקאים שהתחילו להתעסק בדבר הזה, אז ברור שאי אפשר לברוח מהדבר הזה. רק מה זה דבר קטן, אז הכניס מישהו, לא הכניס, לא עקרוני, זה לא עושה, לא מביא כאן לאיזה מסקנות מאוד גדולות, כן? אז בכל אופן זה אחד הדברים הידועים, אבל יש עוד כמה דברים. עם 49 יש הרבה למעשה בכל התורה. אני הרבה נתתי הרצאות בנושא הזה גם כן, ברוסית, כן, בשביל הרעות. ודווקא דווקא בקוד הזה של 49, למעשה כל התורה אנחנו גם עוד נראה קצת דוגמאות. אני לא עושה, לא נעסוק עכשיו בכל להראות את הקודים, אלא אני רוצה לראות את הוויכוח עם המדענים, מה שזה, על זה אני רוצה לדבר, כן? איך שזה בנוי. עכשיו, אז בא מישהו ופיתח את זה יותר מזה, ומישהו זה אחד מהמתמטיקאי, דורון ויצטום, ידוע כזה, כן? והיה חבר שלו, גם כן חבר שלו, פרופסור כזה, בפיזיקה אני חושב, איליה ריבס, שהוא רוסי. איתו אני פעם נפגשתי, כשזה רק התחיל, זה עוד התחיל בשנות ה-80, אני חושב, שנות ה-80, 90, 90, ואז אני עוד נפגשתי איתו, כי אז התחלתי לתת הרצאות. ואז בשביל, כן, לקבל כמה אינפורמציות, אז דברים מעניינים מאוד. והם פיתחו איזו שיטה, כן, על ידי המחשב, לחפש קודם בתורה. הכניסו את הדבר, וזה, הגיעו לדברים ממש מדהימים. באמת, מי שרואה את זה, יש דברים ממש מדהימים. רק שמה, אני בדרך כלל לא משתמשתי את זה בהרצאות שלי אף פעם. כן, למה? מכיוון שהאמת זה לא לכל בן אדם, כי בדרך כלל האדם שיש לו רקע במתמטיקה, בתכנות, במחשבים, אז הוא עובד, הוא יודע איך שזה עובד, ואז כשהוא רואה את הדבר הזה זה ממש מדהים לגמרי, כן? אבל אדם שאין לו את הרקע מתאימה, אז הוא חושב שסתם מסדרים אותו, נותנים לו כל מיני, מדפיסים כל מיני טבלאות ומראים לו כל מיני דברים, אז מה, אז מסדרים אותי וכו'. לכן זה לא, רק למי שזה, מי שזה מתנצח, זה מעניין לו, אז יכול להיכנס לזה. אני בדרך כלל שולח, בסוף הרצאה שולח למי שרוצה שיתעניין יותר בדרך כלל. אבל לא מביא את הדברים האלה באמת, כן? זה קצת בעייתי. אבל לא משנה, אבל הם בכל אופן פיתחו את זה מאוד, ודברים משהו מדהים. אני אתן לכם, אסביר לכם את העיקרון, את העיקרון מה שזה, כן? מה שהם עשו. וזה הגיע למתמטיקאים בעולם, והתחילו לחקור את הדבר הזה, והשקיעו בזה הרבה כוחות. ואחד המטרות שלהם היה לפרוח את הדבר הזה, שזה אחיזת עיניים, שזה לא נכון, אין שום צפונות בדבר, כן? זה מה שהיה, יש חלק מהמדענים שהם כן קיבלו את זה, אמרו שזה באמת ככה, כי זה באמת רואים סתם ראייה פשוטה, אמרה שזה אי אפשר, זה דברים ממש מדהימים. אבל רצו כאלה שרצו, קראו לזה שהם רוצים לפתור את זה בתור חידה, מין חידה כזאת. יש כזה דבר, לכאורה רואים משהו כמו קסמים, עושים קסם, אז אתה רואה בקסמים איזשהו דבר, רק צריך להבין מה הקסם, אבל הוא ברור שזה לא אמיתי, אלא מה עומד מאחורי זה. ואז ככה יש קבוצה של מדענים התעסקו בנקודה הזאת בשביל למצוא לזה, לפתור את החידה, כן? ואחד המדענים שהתעסק בזה, זה פה, יש כל מיני מדענים, מתמטיקאים, זה בארצות הברית, וגם בארץ פה התעסקו בזה. האלו שרצו, טוב, הייתה איזו קבוצה של המדענים שפה, הם החליטו לפתור את החידה הזאת, אני פשוט ראיתי הרצאה של אחת מהם שמספרת איך שהיא הצליחה לפרוח את הטענה הזאת שיש צפונות בתורה, קוראים לה בר אלל, פרופסור בר אלל, ממש אני חושב בפסיכולוגיה, במתמטיקה, משהו קשור עם זה, באוניברסיטה פה, והיא עשה עוד מודי איזה כמה אנשים, הם עשו כמה שנים עבדו, פלא גדול, כמה שהם השקיעו בדבר הזה. בסוף הוא מצא כאילו איזה פתרון לחידה, אני רוצה לברר בדיוק מה הבעיה, ואחר כך להבין את העיקרון של, בכלל של כל הדרך הזה. אבל למעשה ככה, זה בקיצור, אני לא אתחיל לספר את כל הקודים, כי אז זה צריך, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, כן, יש שם בהרצאות בנושא. אבל שם העיקרון, איך שזה בנוי, כשהם עשו את זה. למעשה הם אמרו ככה, אנחנו לוקחים דילוגי אותיות, כן, על ידי דילוגי אותיות, אולי למעשה אפשר, בכל טקסט אפשר למצוא כל מילה, כמעט, כן, על ידי דילוגי אותיות, ברור, כן? אתה סתם, בלי קשר לקודם, אתה לוקח, כל משפט, מה אתה רוצה לוקח, מלחמה ושלום, שם את זה, כן, על הספר הזה הם גם התעסקו, מלחמה ושלום של, בשביל הבדיקה לקחו את הספר אחר של מלחמה ושלום של טולסטוי, כן? אז אומר, שם אני יכול גם כן למצוא את זה על ידי דילוגי אתיות, להגיד, למצוא שאני טולסטוי כתבתי את הספר הזה, בלי בעיות, אלא מה, אלו יש שם מספיק אותיות. אני לוקח את האות הזאת, את הזאת, את הזאת, וזהו זה, יש לי דילוגי אותיות. יגידו, זה שום דבר, מכיוון שסתם לקחת את זה, ברור שאפשר למצוא כזאת מחרוזת. מתי זה יש בעיה? מתי שאנחנו לא אומרים לאדם שאתה עושה, לא נותנים לאדם חופש מלא. יש לך, שם, כשיש לך, זה נקרא דרגות חופש. ברגע שיש לך הרבה דרגות חופש, אז זה ברור שזה לא מראה על שום צופן. אני יכול למצוא כל דבר, באיזשהו דילוג, לא משנה, כן? אבל אם אנחנו מגבילים את הדרגות חופש, כן? לא נותנים מספיק דרגות חופש, אז זה כבר מתחיל להיות מעניין. למשל, הדבר הפשוט הראשון של זה, של ההגבלה הזאת, זה שהדילוגים לא יהיו סתם כל מיני דילוגים, אלא דילוגים שווים. בסדר? אם אנחנו הולכים מדילוגים שווים, אז זה כבר, כן, דילוגים שווים, זאת, כן, אני אמר שזה, כן, שזה דווקא בדילוג השווה כתוב המשפט הזה, אז זה כבר קשה, זה לא סתם שאני יכול לחפש את זה, למצוא את זה ולהגיד שזה כתוב, כן? כמו ש... סתם לאסוף את זה מאותיות. זה צריך למצוא בתוך הטקסט כזה משפט עם הדילוגים הזה, או מילה הזאת עם דווקא עם דילוגים שווים. או שנגביל יותר מזה, נגיד דילוג מיוחד, או דילוג שקשור עם המשמעות של המילה, אז זה בכלל מגבלה גדולה, כן? וכולי וכולי. אז כל מיני מגבלות. או שסתם אני מצאתי איזשהו משפט, או מילה, כלשהי מילה, אלא בכל טקסט אפשר למצוא גם עם דילוגים שווים. אפשר למצוא כמעט כל מילה, אם לא ארוכה מדי, כן? אפשר למצוא בכל טקסט, כן? סתם, אז זה צופן או לא צופן? מבחינה מקרית, זה גם יש, אפשר לחשב הסתברות של זה, וזה מאוד ריאלי למצוא כמעט כל מילה, כן? אלא מה? השאלה עוד פעם של דרגות חופש, שאם סתם כל מילה, למצוא כל מילה, אין בעיה. כן? אבל אם למצוא דווקא מילה שקשורה במשמעות עם הספר עצמו, אז זה כבר יותר בעיה, כן? כי כל מילה ברור שאתה תמצא, אבל דווקא מילה כזאת שקשורה עם המשמעות של זה, כן? אז זה קשה להניח שזה קורה במקרה, או שאתה יכול לקחת את זה, למצוא את זה ככה בקלות. זה בכלל... זה או שכמו ששם אנחנו אמרנו 49 אותיות ותורה שזה שם של הספר, כן? אז יש פה, כן, אין פה הרבה דרגות חופש, כן? אז לכן קשה להניח פה דבר הזה שזה סתם נקרא, שזה במקרה וכו'. בסדר. עכשיו, אז בא אותו, זאת המתמטיקאי דורון ויצטום, הוא מציע כזאת שיטה.
זה גם מופיע פעמיים.
מה, זה מופיע פעמיים, נכון, אז זה עוד יותר, כן?
גם
החמישה מפשי
תורה זה לא טקסט כזה ארוך, שאפשר למצוא שם כזה הרבה דברים.
לא, יש מספיק, לא, מספיק, אפשר למצוא הרבה דברים. ברור ש... כן, כן, ספר תורה הם על פי ההסתברות, הסתברות כמה שהם חישבו על פי ההסתברות, אפשר למצוא איזה 7 או 8 פעמים ספר תורה בטקסט כזה של כמו בראשית. הם דיברו רק על ספר בראשית למעשה. על פי, כן, באיזשהו דילוג, לא 49 דווקא.
שווה.
לא שווה לגמרי, אין על מה לדבר, כן, דווקא בדילוג שווה, עם איזה, כן, כי זה בלי בעיות, כמעט כל מילה אפשר למצוא, כן, אם היא לא קצרה, אם היא לא ארוכה מדי, כי ארוכה זה כבר קשה, כן, זה יש שם, ההסתברות היא פוחדת מאוד חזק עם כל עוד, כן, כל עוד נוספת, זה כבר יותר קשה. כן, אבל לא משנה, אבל משהו אפשר למצוא, כן, לא בעיה. אז באים ואומרים ככה, אז יש לנו איזשהו, אז נגיד שאנחנו, אז מה השיטה שלהם? הם באים ואומרים דברים מעניינים שלמעשה כל דבר כתוב בתורה. אפשר למצוא בצורה כזאת על ידי הקוד. איך? אז הם לוקחים כל מילה, לא משנה, אני כותב, מוצא כל מילה, לוקח כל מילה, למשל סטלין, אני ראיתי דוגמאות על סטלין, דברים מעניינים ממש. אתה כותב סטלין, כן? אז עם דילוג מינימלי, כן? נאמר שזה 100 אותיות, כן? 100 אותיות זה הדילוג, כן? אז בונים טבלה. איך בונים טבלה? זה מעתיקים את כל התורה, את כל הספר בראשית למעשה מדובר, הם עשו על ספר בראשית, מעתיקים אותו בשורות של 10 אותיות. זאת אומרת, זה, מתייחסים לזה בתור טקסט, לא בתור מילים, כן, לא באותיות, סדרת אותיות, ואז בונים איזושהי טבלה עם, עם אורך השורה כזו של המאה, נאמר, כן, ואז ברור שבאיזשהו מקום בטבלה הזאת, תהיה ארוכה נאמר, כן, באיזשהו מקום בטבלה הזאת, המילה הזו של סטלין תהיה כתובה בעמודה, זה ברור, כן, באיזשהו מקום זה ברור, כן. עכשיו, טוב, זה טכניקה, זה בכל ספר, למעשה, בכל טקסט אפשר לעשות את זה, כן? אחר כך אומרים, יש דבר אחר, למשל, ניקח איזושהי מילה שקשורה במשמעות עם הסטלין, כן, במשמעות, יש שם הרבה דברים, רודן שם, עוד כל מיני דברים, שהוא היה דיקטטור, שהוא עוד זה, יש כל מיני דברים מאוד מעניינים מה שזה, לוקחים סתם מילה אחרת, קשורה עם סטלין, כן? ועושים אותו דבר, בלי קשר למילה הזאת של סטלין, לוקחים, מחפשים אותו באיזה דילוג הוא נמצא, דילוג קבוע, מוצאים איזשהו דילוג, חוץ מזה אפשר למצוא אותה מילה לפעמים עם כמה דילוגים שווים, עם דילוג כזה, עם דילוג כזה, אז הם בוחרים בדרך כלל מינימלי, גם כן יש עקרון שם מינימלי, לא ניכנס לכל השיטות האלה, כן? כן, אז, כן, אז לקחו גם כן הופעה מינימלית של מילה אחרת שקשורה בסטלין. עכשיו, פה זה מתחיל הבעיה, למה? כי בכלל, מי אמר שהדילוג שלו יהיה אותו דילוג של מאה? כן, בכלל לא מחייב, כן? לא רק של מאה, לא רק זה, כן? שאם זה יהיה של מאה, אפילו שיהיה דילוג של מאה, מי אמר שזה יהיה קרוב באותה טבלה לאותו המילה של סטלין? שאם זה קרוב, אז אולי אנחנו נדבר על איזשהו קשר. אם סתם כתוב, אז כתוב, מה, אפשר למצוא כל מילה, נכון? יכול להיות נמצא בכל מקום בטבלה. ויכול להיות שבכלל לא יהיה לו דילוג של מאה. אלא מה, למשל, אם יש לו דילוג של מאה ואחד, אז זה גם נראה אותה באותה טבלה, רק בקצת... באלכסון, טיפה. אם 102, אז גם עוד קצת אלכסון יותר. אם כבר מתחיל, אם דילוג קצת יותר, אז כבר מפסיקים לראות את המילה הזאת באותה טבלה, כן? יש איפשהו זה. או שהפוך זה עם דילוג יותר קטן. אם זה פי שניים, פי שניים, אז גם נראה עם קפיצה על השורה. פי שלוש, פי ארבע, אבל כשזה מתחיל להיות זה, כבר גם כן לא רואים את זה בטבלה, וכולי, כן? עכשיו, מה ההסתברות שבדיוק הדבר, המילה הזאת, שקשורה עם סטלין, תהיה באותה טבלה, כן, באותו מקום בטבלה, קרוב לו ממש, זה קשה אפילו לתאר את החישוב הזה, כן? זאת אומרת, בכלל, זה שלמצוא, אפשר למצוא את המילה השנייה, זה אין ספק בזה. אבל אם היא, יכול להיות המון אפשרויות באיזה דילוג אנחנו מוצאים אותה, כן? ואם באיזשהו דילוג אחר, אז בכלל בטבלה הזאת לא נראה את זה, כי זה יהיה מפוזר באיזשהו מקום בטקסט, נכון? רק אם זה בדילוג המאוד קרוב לדילוג הזה, כן? זה רק נראה אותה בכלל בטבלה, ומי אמר את זה נראה את זה באותו מקום, על טבלה ארוכה נראה בכל זה. פתאום מתברר שאותה מילה שקשורה עם סטלין נמצאת באותה, אפשר לראות אותה באותה טבלה, כן, או ממש עם אותו דילוג, או עם כפולה מסוימת שכן אפשר לראות את זה, וזה נמצא בדיוק באותו מקום בטבלה הזאת, איפה שסטלין, וזה פלא גדול, בסדר? אחר, אולי במקרה, אז לוקחים עוד דוגמה ועוד מקרה ועוד, ופתאום רואים שכל האינפורמציה על סטלין, נמצאת באותו מקום, ממש מדהים, כן, מי שקצת מבין איך זה עובד, כן, איך עובד האלגוריתם הזה ואיך זה, כן, זה ממש מדהים.
זה עובד רק בטבלה של 10 או שזה בכל מיני?
לא, לא, הכל טבלה, אתה מחפש קודם כל תופעה מינימלית עם איזשהו דילוק, עם איזשהו דילוק, עם איזשהו דילוק, אתה קודם כל מוצא את המילה, עם איזשהו דילוק, נכון? עכשיו, אחר כך אתה בונה טבלה לפי הדילוג הזה, בונה טבלה לפי הדילוג הזה, ועכשיו מחפש מילים אחרות קשורים לזה, במשמעות, עם דילוג אחר, כן? זה שברור שבאותה טבלה אפשר לראות כל מיני דברים כתובים בלי קשר לסטלין, אז זה במקרה, אבל ברגע שזה קשור אליו וזה מרוכז באותו מקום, זה ממש קשה, כן? רק שאלה באמת אם זה נכון או לא נכון, אולי זה לא נכון, זה כן צופן, לא צופן, איך להתייחס לדבר הזה? בפשטות אם אני מסתכל על זה, זה דבר מדהים, מדהים, וזה ברור שזה לא, לא במקרה, ממש, סתם, בראייה פשוטה של האדם, אי אפשר, כן, לתפוס בכלל את הדבר הזה, איך שזה יכול להיות. ואז יוצא שקודם כל לכתוב את זה גם, גם אם אנחנו נאמר שזה צופן ומישהו הצפין את זה, אז אדם לא מסוגל להצפין את זה, גם עם כל המחשבים שיש בעולם, זה בלתי אפשר, טקסט גם כן, טקסט רגיל. וזה בפני עצמו ראייה שאם זה באמת צופן, זה בפני עצמו ראייה שאדם לא יכול, כן, לא יכול לכתוב את זה, מילא זה לא אדם כתב. כל שכן שאנחנו מדברים על דברים שזה קרו בעתיד, וספר תורה מתי שנכתב, והמקרים היו כמו שאותו סטלין היה בעתיד. אז זה בכלל, אני יכול לדעת את זה, בשביל לסמוך צריך גם לדעת את זה, וכו'. ואז יש פה מסקנות מיודעות. עכשיו, בא זה דורון ויצטום המדעי הזה, ורצה להציג את זה לקהילה מדעית, ולהראות להם, תסתכלו, הלא אפשר, כן, יש פה, דה, יש פה דבר, דה, דבר, דבר מיוחד. רק מה, הוא לא נתן את הדוגמאות האלה, מה שאני אמרתי, כי זה באמת, למה? מכיוון שהוא רצה לתת כאילו מין הוכחה כזאת, להוכיח להם שהקוד הזה קיים, כן? אבל על ידי, בשביל להגיד שזה באמת יש קוד, מבחינה מדעית זה שאלה גדולה, אז איך? צריך איכשהו להגדיר את זה. מה זה? זה נמצא באותו טבלה, מה זה? איפה זה הוכחה שזה באמת קיים? מה זה נמצא באותו טבלה? כן, זה השאלה. אז בשביל זה צריך להגדיר את המושג קרוב, מה זה נמצא קרוב? מה זה קרוב, נכון? זה נמצא וזה לא, 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 זה לא, לא, מבחינה מתמטית, אם אתה רוצה לתת הוכחה מתמטית שזה באמת, זה כן, אז אתה צריך לבנות את, להגדיר את המושגים. אתה אומר קרוב, מה זה קרוב? זה סתם אתה רואה, זה ראייה שלך, זה לא, מה זה קרוב? תסביר לי מה זה קרוב, צריך איכשהו למדוד את זה, את הקרבה הזאת, נכון? אולי זה לא קרוב בכלל, אולי זה נקרא רחוק. איך אתה תגיע? אתה בא, אתה, זה ההרגשה שלך שזה קרוב. ההרגשה שלך שזה קרוב. לא, אז הוא, לא, זה ברור שבטבלה אני יכול לשחק את זה, אבל זה לא בדיוק הגדרה. אז לכן הוא עבד על זה, אז לכן הוא לקח איזה דוגמה אחרת מאוד מעניינת, הוא לקח שמות של רבנים, כן, לקח אנציקלופדיה, יש איזה אנציקלופדיה של הרבנים, כן, ומישהו איזה מומחה שהוא יודע איך בדיוק הכתובים השמות האלה, כי זה גם כן חשוב, כן, באיזה אותיות משתמשים שם, כן, והוא ראה שם איזה דבר מעניין, שכל הלא, אם אני בצורה כזאת מחפש את השם של איזשהו רב באיזשהו דילוק מסוים, וגם את השם של הלידה או יום הלידה או יום המיטה שלו, כן, יורצה שלו, אז פתאום מתברר שזה מאוד קרוב, באותו דרך למעשה, כן? רק זה הדוגמה היותר קלה ממה שהסברנו, לכן דווקא בזה כנראה. עכשיו, ושם יש את, ואז הוא עשה איזה נוסחה, המציא איזה, חשב על זה איך לעשות חישוב המרחק מבחינה מתמטית, וזה באמת, כן, זה נוסחה מאוד לא פשוטה, החישוב לא פשוט בכלל. אז הוא בנה איזשהו חישוב, שעל ידי החישוב הזה, על ידי הנוסחה הזאת, אפשר לחשב את זה, ואז רואים פה שהמרחק הוא מאוד קרוב. כל פעם שאנחנו מדברים על זה, כן, על הרבנים, רב והיום הלידה שלו וכו', כן, אז היום הלידה שלו גם כן, איך מוצאים, זה מין אותיות כאלו, כן, את א' טבת וכו', או א' ב' טבת, או כל מיני דברים, כן? ופתאום מצא שהם זה מתאימים, ולא רק את הרב אחד, אלא שורה שלמה של רבנים. זאת אומרת, במילים אחרות הוא עשה לזה איזושהי צורה מדעית. הוא אומר, תשמע, מה, אנחנו לוקחים איזו אנציקלופדיה, לוקחים שם רבנים, רשימה של רבנים, מה שאתה רוצה, תבחר באיזשהו סדר שאתה רוצה, ואתה תראה שהמרחק בין המרחק הזה וירטואל, נו, זה המרחק, מה שהוא הגדיר את זה בתור מרחק, בין השם של הרב לבין יום המיטה שלו, זה מאוד קרוב, כן? וזה אפשר לבדוק כל פעם, אז זה נותן כלים מבחינה מתמטית איך לבדוק את זה, כל פעם אפשר לקחת כל שנה שאתה רוצה.
כל הרבנים זה אותו מרחק?
לא אותו מרחק, אבל מרחק מאוד קרוב, כן? מה זה מאוד...
כל הרבנים או כל בן אדם?
כל בן אדם, לא יודע, לא יתעסק עם כל בן אדם, כן? הוא לקח את הרבנים שהמרחק הוא מאוד קרוב מבחינה זו, כן? שזה לא יכול להיות, עשה גם חישוב שאי אפשר שזה יהיה קרוב. כמו שאנחנו הראינו, סטלין יש לו זה, לא צריך להביא מישהו אחר, כן? השאלה היא רק אם זה קרוב או לא קרוב, כן, זה. בסדר. אז זה מה שהוא הביא ופרסם באיזשהו עיתון, כן, באיזשהו עיתון שם, כן, במתמטיקה וזה, וזה התפרסם מאוד, ואז כולם... זה עשה רעש גדול בקהילה המדעית בכלל, כל הנושא זה, כן. אז עכשיו ככה, אז מה? כן, ואז קמה הקבוצה הזאת של מתמטיקאים שהם החליטו איכשהו למצוא את זה, את מה כאן הבעיה, כן? לפרוח את הדבר הזה, כן? אז וזה בראשם, לא יודע איך שזה, בכל אופן זה האישה הזאת, פרופסור בר-הלל, היא הציגה את כל הממצאים שלהם וכולי, כן? אז הם חיפשו גם כן, השקיעו הרבה כוחות והרבה שנים בזה, זה גם פלא איך שהם התעסקו בזה. אני אותי זה בכלל, סתם מעניין איך פתאום, מה פתאום הם בכלל התחילו להתעסק בזה, כן? כי הוא בא והגיש את זה בצורה מתאימה. למעשה זה כאן, מבחינתי, דבר, צריך להבין את היסוד של הוויכוח שלהם, כן? הייתה פה רמאות, כן? לא רמאות כזאת, כן, רמאות כזאת שכלית, כמו שיעקב רימה את עשיו, כן? הוא למעשה, זה משני הצדדים. למעשה, מההתחלה, קודם כל דורון ויצטון, הוא עשה מין רמאות מסוימת, כן? שכלית כזאת עליהם. ואחר כך האישה הזאת, הפרופסור הזה בר-הלל, הגזירה לו באותה מטבע בדיוק. היא מצאה איזה דרך איך לפרוח את מה שהוא טען שזה אישו, כן? למה? בואו ננסה להבין את זה. מה הוא בא וטען? למעשה הוא לא בא וטען שיש לו אחד שיש בורא עולם, שבורא עולם כתב את התורה, בכלל זה. הוא לא התעסק. אני מתעסק במדע, המתמטיקה. יש תופעה מסוימת, נכון? מוצאים את הרבנים, אתה לוקח את הרב, בודק את השם, ואתה משווה ביניהם מרחק מאוד קטן. איך זה יכול? יש תופעה מעניינת, בסדר, מבחינה זה. גם המציא לזה נוסחה שעושה חישוב של הדבר הזה, כן? עכשיו, לא מדבר על בורא עולם, ברור שכולם הבינו שזה הכוונה, אבל הוא לא הגיש את זה בצורה של, כן, של דתית כביכול, אלא הגיש את זה בצורה מדעית. ככה בלי זה, אז המדע לא היה מתעסק בזה. יותר מזה, מבחינתנו, כמו שהסברנו, לא אמור להיות פה אפשרות בכלל להוכיח את זה, כי לכאורה יש פה הוכחה כן, לזה שתורה כתבה את, כן, שזה בא מהבורא עולם. וזה לא יכול להיות, איך זה יכול להיות שזה, זה אנחנו גם צריכים לתפוס. אבל הוא עשה מין קונץ כזה, איכשהו הצליח לגרום לכך שזה יעניין אותם, כן? זה מין גם כן איזה מין רמאות כזאת שמשהו הלך. למעשה, והם לא יכולים לקבל את הדבר הזה, אלא מדברים איתם בלשון מדעית, כן? מרומז שם שיש בורא עולם. את הנקודה הזו של בורא עולם הם לא רוצים לקבל, הם ברור. אבל צריך לתת איזו תשובה. התשובה צריך לתת מדעית, נכון? שזה לא ככה. ובזה הם התעסקו למעשה, כן? לכאורה, מה היו צריכים לעשות? הוא בא ואומר, יש מרחק קרוב מאוד בין השם לבין הילדה, כן? מה הם צריכים? איך אתה יודע שיש מרחק קרוב? מה? זה שאתה רואה בטבלה זה קרוב, זה שום דבר לא, כן? אלא מה? אז הוא עושה חשבון, צריך לעשות חישוב, אז הוא עושה חישוב, עושה נוסחה. אז פשוט, מה היו צריכים לעשות? היו צריכים להראות טעויות בנוסחה. אבל יש לך נוסחה, נכון, איך לעשות חישוב? צריכים להגיד שכנראה פה זה החישוב לא נכון. כי אם החישוב הוא נכון, אז יש בעיה. הוא עשה חישוב, נכון? ואז תופעה קיימת, אין מה לעשות.
אם החישוב הוא נכון, התופעה קיימת, זה גם...
לא, 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 אם החישוב הוא נכון, אז אין תופעה, זה סתם אם זה כאילו יש, לא. זה שאני רואה, זה רואה, אבל מבחינת... הוא עשה... הוא אומר שיש מרחק קרוב ביניהם, אז יש תופעה, אם אין מרחק קרוב, אז זה יכול להיות, לא אין...
למה הטעות הזאת לא עושה את אותו...
או, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. הוא קודם כל הראה את הדבר הזה, הוא לא הלך עם בדיקות. הם גם בדקו את זה בספר אחר, הוא בדק את זה בספר אחר, במלחמה ושלום, וראה שם אין שם מרחקים כאלה, זה ממש רחוקים. באותו דרך, בסדר? אבל למעשה זה מה שהם צריכים לראות. רק זה אותה גברת מסבירה שהחישוב הוא עוד כדי כך מסובך. שיש רק יחידים במתמטיקה בעולם שבכלל יודעים להיכנס לזה. ואני חושב שזה זה היה שורש של הרמאות שלו, כביכול, כן? כי עכשיו מה הם יגידו? אז זה לא נכון, אז יש לי חישוב במתמטי. החישוב לא נכון, אז תוכיח שהוא לא נכון. אז תוכיח, אז שם, לא יודע, האם, הם לא, מבין, לא, לא יכולים להסתדר עם החישוב הזה כי יש רק, שהם לא מבינים בעצמם איך לחשב. אז זה פגיעה למעשה בתדמית שלהם בתור מדעי. אתה לא יכול, זה, כן, לא יכול להוכיח, לא יכול לפרוח. אתה לא יכול לפרוח, כן? אלא מה, לא יכול כן, להוכיח שהחישוב לא נכון, כן? אתה רוצה להוכיח שזה לא נכון, אז תוכיח שהחישוב לא נכון. זה למעשה... גרם אותם, גרר אותם לזה שאחרת אם הם עוזבים את זה, אז זה פגיעה בתדמית שלהם, זאת אומרת באמת הוא ישנו, הוא אומר שזה ישנו, זה קיים, ולכם אין מה להגיד על זה. אז כן, כי לפרוח את החישוב הם לא אוכלים, או בגלל שהחישוב הוא באמת נכון, ואי אפשר לפרוח, להפריך אותו, או שבאמת, פשוט הם לא מסוגלים לעשות את זה, כי זה מאוד מדי מסובך בשבילהם, בסדר. אז הם נכנסו לדבר הזה והחליטו בכל אופן למצוא איזשהו פתרון, בלי להיכנס לחישובים, כן? איך? על ידי הדרך הזה, בא אחד המתמטיקאים שם, שהוא אחד החשובים, לא, זה היה שם, אצלם לא יש מעמד, מעמד יותר גבוה זה, אז אם יש מתמטיקאי מעמד גבוה ואמר משהו, אז זה חשוב, זה כמו בכל חברה וחברה, זה גם פה. אז אחד המתמטיקאים החשובים שם אמר להם, בסדר, אתם יודעים מה, אז תבדקו את זה, תבדקו בספר אחר, תיקחו, מה, אני לא יודע מה שאתה עשית, כל מיני חישובים, לא יודע, אבל מה, תעשה דבר פשוט. תיקח רשימה אחרת של המדענים, של הרבנים, מאותו ספר של הזה, כן, תיקח את זה, ואחר כך תבדוק את זה גם כן בספר, בבראשית, ובספר אחר, נאמר, מלחמה ושלום, כמו שהם עשו. ותבדוק את גם שם זה עובד. כי למה? אתה בא לי עם איזושהי רשימה, אומר שיש מרחקים זה, את החישוב אני לא יכול לעשות, או לא רוצה, או לא יכול... אם כן, אולי אתה סתם מסדר אותנו, כן? בוא נעשה ניסיון, אבל זה ניסיון נקרא, כן? נעשה, ניקח, לא ניקח את הרשימה מה שאתה הבאת, אולי סתם בחרת דווקא רשימה שמתאימה לי זה זה זה, אז אפשר למצוא איזה רשימה, כן? רק דווקא אלה שמתאימים, אז אתה עשית את זה. אז ניקח כל רשימה, תיקח רשימה אחרת, ונתן להם איזשהו פתרון למצוא רשימה אחרת, נתן להם איזה, אמר איזה קריטריון, כן? קריטריה, שאיזושהי רשימה אחרת, אותם מהרבנים, ולעשות את הבדיקה. הם עשו את הבדיקה, והתברר באמת מה שהם צודקים, דורון ויצטוב. שעוד פעם, ברשימה שנתן אותו מתמטיקאי חשוב, הוא הציע להם, זאת אומרת, לא שהם בחרו את הרבנים, דורון ויצטוב, אלא... מתמטיקאים בחרו, ובדקו את זה בספר תורה, ובדקו את זה בספר אחר, כן? ויראו עוד פעם הבדל גדול, זאת אומרת, גם פה אנחנו רואים, המרחק הוא מאוד קרוב. לא משנה איך שאתה מחשב את המרחק. בספר השני אין בכלל קרבה, ובבראשית יש קרבה.
מצוין,
זה בדיוק ההוכחה לזה, כן? ואז זה פתאום, ואז זה עשה בעיה גדולה בכל הקהילה הזה. למה? כי עכשיו יש לי מעשה הוכחה. עד עכשיו היה איזשהו סיפור, שהוא בא ויספר אולי רוצה לסדר אותנו, כן, מביא איזו נוסחה מסובכת, ורצה לרמות אותנו כביכול קצת, נו, לא רמאות כזאת. ואז אומר, זהו, והמתמטיקאי אמר, בואי נעשה בדיקה. הוא התכוון, אותו מתמטיקאי, הוא לא מאמין שיש צפנים בתורה, ברור, לא זה. אז הוא חשב, זה בטח שלא יהיה פה שום התאמה, אתם רוצים, אנחנו, כן, אתם הבאתם איזה ראייה, איזושהי סדרה יכול להיות שרוצים לרמות אותנו, או המצאתם משהו, כתבתם שם משהו, עשיתם משהו, נעשה בדיקה, בטח שלא יכול להיות. אבל הוא לא עלה בדעתו בכלל שתהיה תוצאה חיובית לבדיקה הזאת השנייה, בסדר? ואז באמת הייתה תוצאה מאוד חיובית, יותר טובה ממה שהיה לפני כן. ואז זה גרם ממש לבעיה גדולה, ואז הגברת הזאת של הפרופסור ברלל החליטה לפתור את הבעיה. היא מביאה שם מצווה איזה סרטון שמספרת איך שבדיוק את כל הפרטות, כן, מפורט, הכל מה שהם עשו. בסדר. ואז יש לה חידה איך באמת לפתור את הבעיה הזאת, כן, ולהפריך כביכול את העניין הזה, כן. והיא למעשה עשתה מה שהיא עשתה, היא למעשה הלכה, זה אנחנו צריכים לתפוס אותה, איך היא צריכה לעשות את זה, למעשה כמו שאני טוב, זה הגזירה לו באותו מטבע, רמאות מצדה, כן, אבל רק צריכים לתפוס במה היא רמאות. היא באה אומרת דבר כזה, יש מאוד מעניין, כן, הלו, גם כשאני אומר יש רב, לוקחים את זה מאנציקלופדיה, כן, יש את השם שלו, ויש באותו אנציקלופדיה, יש את התאריך של המיטה, או נאמר, יורצה שלו. בסדר? עכשיו, מה זה? כשאני מחפש את התאריך הזה על ידי דילוג, איך אני מחפש? איזה תאריך? מה צריך להיות כתוב בתאריך? א' אדר, ראשון לאדר, ב' אדר, ב' ראשון, או תשע, תתוו, או זה, כן, יודקי, וכולי וכולי, יש כל מיני צורות, אז על מה אנחנו מדברים? אם זה יש צופן, אז מי שיצפין את זה, הוא התכוון לאיזשהו תאריך, אבל למה הוא התכוון? איזה תאריך? כן, זה הייתה בעיה גם אצל ויצטום הזה. אז כשהם חיפשו, מה הם עשו? עשו כל מיני אפשרויות. יש לך כל מיני אפשרויות של כן, זאת אומרת, עשו את כל הרבנים עם צורת כתיבה של תאריך כזה, ועם צורת כתיבה תאריך כזה, ועם צורת זה, 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 ומצאו באחד מהם שזה, או לא באחד, או בכמה, לא משנה, אני לא מדבר בדיוק מה שזה, אלא בערך, כן? הם מצאו שם קרבה, את הסדרה של הכתיבה של הצורת כתיבה מסוימת של התאריכים, אז הם בחרו מה שזה מתאים, זה כנראה, כן, אותה צורת כתיבה שהייתה יותר קרובה כאילו לשמות, אז זה לקחו בתור הבסיס, כן? למעשה מה הכוונה פה? מה הייתה בעיה פה? שברגע, הלו אמרנו, אם יש לנו הרבה דרגות חופש, אז אפשר למצוא כל דבר, אין שם שום צופן, נכון? ברגע שמתחילים להקטין את הדרגות חופש, אז ברור ש...
לא מסיכוי למצוא.
אז הסיכוי למצוא את הדבר הזה הוא קטן וקטן מאוד מאוד חזק, נכון? עכשיו, ברגע אם אתה בא ואומר, יש לי את השם הזה, ויש לי את התאריך הזה, למשל, א' אדר, למצוא אותם, אם אני קובע את זה מראש, אז למצוא אותם בצורת קרבה הזאת מה שזה, זה הסתברות מאוד נמוכה, ואז אם אני מוצא, יש פה צופן, נכון? אבל אם אני מתחיל להגיד, תשמע, לא בצורה כזאת, אלא בצורה אחרת, בצורה שנייה, בצורה שלישית, בצורה רביעית, כמה צורות של כתיבה, אז זה כבר פחות דרגות חופש.
אבל
זה צופן. לא, בסדר. אבל זה כבר הרבה יותר קל למצוא, כי הרובם אני לא מוצא, ואני כבר יכול לשחק. אבל אני יכול לשחק ולהגיד ככה, תשמע, אתה...
יש הרבה אפשרויות, 5 אפשרויות.
אתה אומר, אין הרבה כל כך, בסדר. אבל בכל אופן זה כבר מגדיל הסתברות בהרבה, זה ברור, כן? עדיין יש לי שם. ויש לי תאריך שלו, התאריך אפשר לכתוב בכל מיני צורות, נכון, זה מגדיל הסתברות, אבל עדיין הסתברות מאוד נמוכה שזה ייפגש אחד עם השני, בסדר? באי והיא עשתה מה היא עשתה, באה אומרת, כמו שעשינו עם התאריכים, נעשה ככה עם שמות של הרבנים גם כן. כן? אלו יש שם אפשר לכתוב בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, בכל מיני אותיות שונות, כן? אז ניקח כל שם וננסה לכתוב אותו בכל מיני צורות ולכל אחד מהם נחפש את כל מיני צורות של כתיבה של התאריכים ואז נבדוק אם נחפש נבחר מהם את אלו שקרובים בסדר? מה שעשתה ואז כשהיא הלכה בדרך כזאת אז היא מצאה במלחמה שלו אותו דבר בסדר, כן? זה, זאת אומרת, ברגע כן? ברגע שאני מתחיל לשחק לא רק עם התאריכים, אני מתחיל לשחק גם עם השמות, אז את אותו דבר אני יכול למצוא גם בספר אחר, וזה הוכחה שזה לא צופן, כי ברור שבמלחמה השלום זה אף אחד לא התכוון לכתוב שום דבר. בסדר?
זה באמת מצוא בדברים?
כן, כן, ברור, ברור. אפילו יותר טוב ממה שהיה לפני כן. במידה מזה לא יודעת כמה שם, בסדר, כן? ברור, אז זה מה שהיא עשתה, ועכשיו באה ואומרת, מה כאן הבעיה, מה הבעיה אחר כך? באים זה, אומר ככה, איך את, מה עכשיו טענה שלה? אז זה צופן או לא צופן? כן? רק שנייה, אבל איך דורון ויצטום מצא את הרשימה הזאת, כן? איך הוא מצא, מה כאן טענה, איך הוא מצא, הוא הביא את הרשימה מסוימת, שהיא שם, היא מאוד שם, כן, שהמרחק שם מאוד מאוד קרוב בספר בראשית, ולא קרוב שם בזה במלחמה שלום. איך זה פתאום, מאיפה הוא לקח את זה, כן? מה הטענה שלה? הטענה שלה יוצא שיש אפשרות כזאת, שהוא ישחק עם המילים, עם השמות, כן? ובין השמות האלה, בין הרשימות האלה, בחר את הרשימה שמתאימה לספר בראשית ולא מתאימה לספר מלחמה ושלום. ואז דווקא בחר את הכתיבה של השמות בצורה כזאת, כן? זאת אומרת, זה מין רמאות כזאת. למעשה זה כמו שלכתוב כל מילה, כל משפט אני יכול למצוא. בספר אותו מלחמה ושלום עם איזשהו דילוק איך שאני רוצה אני פשוט בחרתי את האותיות יש שם הרבה אותיות הרכבתי לי וזהו זאת אומרת איך שהיא טענה איך מוצאים את הקוד הזה כשיש לי מטרה ואני יורה בחץ פוגע במטרה עכשיו אני נכנס לתוך החדר רואה שזה חץ במטרה השאלה הוא באמת הוא ירה וזה פגע או שפשוט זה פגע ואחר כך צייר את המטרה, אז זה אותו דבר פה, נכון? אלא כשאני כותב משהו, אני רוצה לקרוא משהו, אז אני בוחר לי את מה שאני, כן? את המשפט, מה שאני רוצה, ואומר שזה הצופן בפנים, כן? זאת אומרת, יוצא מכך שיכול להיות שהוא עשה את המשחק הזה לפני כן,
אפשר לבדוק את זה, הרי הם עשו בעצמם שמות.
עכשיו, זה למעשה טענה שלה. שהוא יכול להיות שהוא מצא לפני כן את האפשרות הזאת, כן, עשה את כל הבדיקות האלו, והיא מצא את הזה, את עם הרשימה הזאת המתאימה לבראשית לא מתאימה זה. זאת אומרת, הוא רימה את כולם, כן, לעשה את החץ, ואחר כך צייר את המטרה, זה הטענה שלה. רק שעם זה יש לה בעיה, למה? מכיוון שהוא לא לקח שמות, סתם. איך הוא לקח שמות? הוא לקח שמות מאנציקלופדיה, איך שהם כתובים. היה שם עוד איזה מומחה שיודע בהיסטוריה, לא יודע איך לכתוב. אז למעשה הם לא לקחו את ה... לא מבחינה, כן, לא שירותית, כן, איך קוראים לזה, כן, לא זה. הם לא בחרו את מה שהם רצו, אלא יש פה, בחרו דווקא מה שכתוב באותה אנציקלופדיה. עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד, הוא עשה פה רמאות, בדק לפני כן, אז מי בדק לפני כן?
האנציקלופדיה.
האנציקלופדיה בדקה, ברור, כן? האנציקלופדיה בדקה את זה? אנציקלופדיה עשתה את זה, את כל, את כל, כן, בדיקה, ובחרה דווקא אותם שמות, מה שנמצאים פה.
זה היה באמת אחד לאחד, לפי
מה שכתובים. וזה מה ש... כן, לפי כתוב, שם בקשר גם כאן לאיזה בן אדם שהוא מומחה, שהוא גם לא מומחה במחשבים, הוא לא יודע איזה מומחה בספרית, בחזל, מומחה בשמות של הזה, בהיסטוריה. הוא לא, הוא בטח גם כן לא עשה את העבודה הזאת. בסדר? אז השאלה היא, חוץ מזה גם לא יהיו לו מחשבים לעשות, גם ויצטום הצנט גם לא יכול לעשות את זה, כי הם עשו את זה, וכשהוא עשה את העבודות, היו עוד מחשבים חלשים, ואז עוד אי אפשר היה לעשות הרבה דברים. מה שהיא עשתה, עם מחשבים הרבה יותר מתקדמים, והיה אפשר גם את העבודה הזאת לעשות, כי זה לא פשוט, זה צריך הרבה, זה כמה שבועות של עבודה של המחשב בשביל לעשות את העבודה הזאת, כן? לא היה פשוט בכלל, באותם הזמנים, כן? אז יש פה שאלה גדולה, רק שנייה, הוא באמת התאים את זה? הלא, הוא עשה את זה, לקח את זה, את מה שכתוב באנציקלופדיה. איך פתאום הזה? כן, זה אנחנו צריכים לתפוס פה את העיקרון של הרמאות שלה, כן, עוד מעט נתפוס את המבחינה, את המהות של הדבר הזה, על מה זה במות, כן? עכשיו, מה היא טוענת? נכון שזה ככה. לא, אנחנו לא יכולים להניח, זה אצלה, זה מאוד מעניין אצלם, כן? זה אומרת, זה המשפט איך שהיא אומרת, כן? שבאמת אי אפשר, אנחנו לא מאמינים שדורון ויצטום עשה את הדבר, התאמה הזאת מראש. אי אפשר להאמין לזה, לחשוב שהוא עשה את זה באמת. אבל גם אי אפשר להאמין שהוא לא עשה את זה. למה? כי החקור הזה מתאים. כי אם אני, מה היית אומר? שאם נאמין שהוא באמת עשה את זה, הוא באמת עשה את זה, אם הוא לא עשה את זה, אז באמת יש בורא עולם. איך אני יכול להאמין את זה? זאת אומרת, אי אפשר להאמין שהוא עשה את זה. למה אי אפשר להאמין? כי זה ברור שהוא לא עשה את זה. גם אנציקלופדיה לא יכולה לעשות את זה. גם לפני כן לא עשו את זה, כן? אבל אי אפשר להאמין שהוא לא עשה את זה. למה אי אפשר להאמין שהוא לא עשה את זה? למה? מכיוון שרואים נס פה, ונס אי אפשר לראות ככה, מה פתאום שיהיה נס? אז זה ברור זה, ברור הטענה שלו. עכשיו, אבל בכל אופן יש טענה כלפי, איך את אומרת, הלא הוא לקח את זה מאנציקלופדיה וכו', זה הוא לא עשה את זה, זה ברור, גם היא מודדת לזה. אז איך באה ואת אומרת שזה באמת מה ש... כן, שהוא איתים פה רימה כביכול? הוא לא רימה, הוא עשה את זה. אני טוענת, טענה מאוד מעניינת, אומרת ככה, נכון, שהוא כנראה שהוא לא עשה, הוא כן עשה, לא משנה, לא מעניין, אבל יש אפשרות כזה לעשות, יש אפשרות לעשות זאת, כן? יש אפשרות להתאים, עקרונית. מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים יש פה צופן או אין פה צופן, נכון? אם יש אפשרות, מבחינה תיאורטית, יש אפשרות לעשות התאמה כזאת, אז אין פה צופן. ואם יש כזאת אפשרות, אז כבר אנחנו לא מדברים. לא משנה הוא כן עשה או לא עשה, כן? אבל אם יש לנו אפשרות להתאים בצורה כזאת, זה כן, אז כבר אנחנו קובעים שאין פה ראיה שיש פה צופן. זה מה שטענה. למעשה רציתי להבין את זה, למה, מה הבעיה? למעשה זה היא לא צודקת. במה היא לא צודקת? בעיקרון היא לא צודקת. במה? זה באמת צריכים לתפוס פה את כל היסוד של הדבר הזה. ובסך מה היא עשתה? היא עשתה, הגדילה את דרגות חופש. אמרנו שאם יש הרבה דרגות חופש, אז אפשר למצוא בכל ספר כל דבר מה שאתה רוצה. כן? רק שאין דרגות חופש, אתה יכול למצוא את זה, נכון? הוא כשעשה, היו לו דרגות חופש מוגבלות, הוא לקח את זה מהאנציקלופדיה. היא ביטלה את הדרגות, את המגבלות מה שהוא עשה, כן? ואז יש לו הרבה דרגות חופש, הרבה דרגות חופש אפשר למצוא כל דבר בכל מקום. זה, היא ביטלה, אבל איך היא יכולה לבטל את הדבר הזה? על סמך מה? זה בון, זה צריכים לתפוס את זה. למשל, אותו דבר, אותו דבר. מה כאן הבעיה? אנחנו לא מדברים מבחינה מדעית, כן? יש כאן מבחינה סטטיסטית, מתמטית, לא יודע מה, כן? רוצים לבדוק אם יש שם קוד או לא קוד. פה אנחנו גם נתפוס את המושג למה באמת מבחינה מדעית אי אפשר, גם זה לא הוכחה לבורא עולם. למה אי אפשר להוכיח? לא דיברנו, הייתה לנו שאלה. אבל מבחינה מדעית ברור שאי אפשר להוכיח שיש בורא עולם. אז איך פתאום פה יש אפשרות אצל, כן, שהוא מצא איזו אפשרות להוכיח את זה? אז באותו אפשרות היא גם הפריחה על זה, כן? איך מצאו פה את הפתרון הזה? למעשה זה פשוט, עוד פעם, חוזרים לזה. ספר התורה, כתוב בתחילת תורה, זה צופן או לא צופן? תלו מה אני, זה שאלה איך אני מסתכל על זה. אם אני מסתכל עם המבט שלי, אז ברור שיש פה צופן. למה? כי כתוב שם של הספר, תורה, נכון? בתחילת הזה, כן? בתחילת הספר, עם דילוג של 49 אותיות וכולי וכולי, נכון? בא יבוא מישהו ויגיד רק שנייה, זה מבט שלי, אבל זה לא מבט של מתמטיקאי, לא מבחינה מתמטית. למה? כי מבחינה מתמטית אין משמעות למילים. כן? למשל, מבחינה מתמטית אין את זה שאם אני הייתי מוצא שם איזושהי מילה אחרת, אין פה שום קוד, כי בכל ספר תיקח איזשהו, תתחיל לחפש דילוגים, תמצא איזושהי מילה, אתה תמצא, ברור. תיקח עוד תו בכל ספר, הראשונה, ותחפש בה על ידי דילוגים, תמצא איזושהי מילה, משהו, נכון? אז זה צופן או לא צופן? מצאת את המילה, אחר כך אמרת שזה צופן. מתי זה כן צופן? מתי שיש מגבלות בחופש, דרגות חופש. מה אמרנו? איזה מגבלה הראשונה יש פה, הכי חשובה, זה המשמעות. כן? כי אם זה כתוב תורה, שזה שם של הספר, אז זה לא כל מילה. כן? זה ברור לנו שזה מבחינה זו זה צופן, מכיוון שיש משמעות. והתורה כתובה בתוך הספר גם כן. אז אי אפשר לומר שזה, כן? אי אפשר לומר שזה, כן, שזה סתם הוא בחר איזושהי מה שמצא, זה מה שאומר שזה ישנו. אבל מבחינה מתמטית אי אפשר לראות את זה. למה? כי מבחינה מתמטית אני יכול להגיד הפוך. אני יכול להגיד ככה, מה אתה רוצה? מכיוון שאתה מצאת בספר, מכיוון שמצאת, יש אפשרות ללכת אחרת, אני אקח את אותו ספר, יחפש פה מה יש שם באות תו, ובמקרה מצאתי שמאות תו מתחיל ספר, שם של מילה תורה, בקוד של 49 אותיות, מצאתי, אז מה? אז מכיוון שמצאתי את זה, אז לכן קראתי לספר הזה ספר תורה. מבחינה מתמטית זה מה שאמרה פה גם כן, כי זה מה שאפשר לומר פה. מבחינה מתמטית, אם אני מסתכל, אז אני אומר מה הכוונה. בסדר, אז יש אותה מילה גם בדילוג של
עוד אחד. דברי
תורה. זה ברגע שאני מתעסק עם המשמעות. המתמטיקה לא מתעסקת עם המשמעות. אני רוצה לתפוס פה עניין. העניין של צופן, במה זה קשור? עם המשמעות של הדבר. אם יש לי משמעות, אז זה כן. זאת אומרת, יש לי את השם בלי קשר לספר, ואחר כך אני מוצא בו את השם, אז יש פה צופן. אבל מבחינה מתמטית אני לא יכול לבדוק את זה. איך תבדוק את זה? אני יכול להגיד פשוט, אתה מצאת שם במקרה שזה אפשר, כל מילה אפשר למצוא, מצאת תורה וקראת לי ספר, ספר תורה. זאת אומרת, שמת את החץ ומסביבו, סיבבת את זה, את המטרה, זה בדיוק הטענה, כן? זה בדיוק הטענה. היית מוצא שם שם אחר, טרטטה, לא יודע מה, שולחן, אז היית קורא לספר הזה שולחן, ואז אין לך, זה למעשה הטענה שלה מה שאמרה. בא ואומרת, תשמע, הם לקחו את הרבנים, נכון? רבנים האלו כתובים באנציקלופדיה איך שהם כתובים, נכון? אז זה מגבלה מאוד חזקה. במגבלות האלו, מה שזה, התאמה היא נפלאה, היא ממש פלא גדול. באה ואומרת, אולי את השמות אתה בחרת אחר כך. אתה קודם כל, היה אפשר לכתוב אותם בכל מיני צורות, וכתבת ובחרת את הצורה הזאת דווקא מה ש... לפי מה שזה מתאים. אותו דבר כמו בתורה, בחרת, מצאת איזשהו... עוד פעם, הם, מה עשתה? עשתה פה, הוסיפה דרגות חופש, כן?
ואז היא מצאה.
ואז היא מצאה, אפשר למצוא, אין בעיה, אז באמת, ברגע שאתה מתחיל לשחק דרגות חופש, יכול למצוא כל דבר, נכון?
שאלה מי המציא את הדבר המסוים כמו
שאומר. עכשיו, באי טוען את מה הוא, הוא חיפש כל מיני צורות של כתיבה, הוא בחר את הצורה הכתיבה הזאת שמתאימה להתאמה הזאת. מה? זה בדיוק אותו דבר. אני מצאתי איזושהי מילה שם בתחילת הספר בראשית, ואחר כך קראתי לספר בראשית, קראתי לספר הזה תורה בגלל שמצאתי. אבל זה הטענה, זה בדיוק הטענה המקבילה. רק בספר תורה אנחנו קשה לנו להגיד את זה, מכיוון שיש משמעויות ואנחנו לומדים את זה, ובטקסט עצמו כתוב תורה וכולי וכולי וכולי. אבל מבחינה מתמטית אני יכול לטעון טענה הזאת, וטענה הזאת שלה היא בדיוק דומה לטענה הזאת.
והשמות של הרבנים הייתי איתן?
רק שמות של רבנים לא כתובים בספר תורה, אז ממילא אני יכול להגיד את הדבר הזה כמו שהיא טענה, כן?
מה היא טוענת? שמה? הוא המציא את הציפורים?
היא לא יכולה לטעון, לא, היא לא יכולה לטעון את זה. אומרת שיש אפשרות לעשות, להתאים בצורה כזאת. אם יש אפשרות, אז כבר אין סוף. מה יש אפשרות? אם יש אפשרות, אם את נותן, אם אתה נותן עוד הרבה דרגות חופש, שנותן אפשרות לחפה, לשנות כל מיני דברים, בטח שזה, שאפשר למצוא כל דבר. אבל זה היה מוגדר מההתחלה, השמות האלה הם מוגדרים, זה למעשה, אין פה דרגות חופש. רק היא עשתה פה ושחררה פה כמה דרגות חופש, ואז אפשר למצוא, אבל זה רמאות למעשה, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, רמאות מתמטית, זה לא נכון מבחינה מתמטית, ברור שזה אפשר לעשות עם כל דבר, בדיוק כמו שעם התורה אני יכול להגיד את אותו דבר, אני יכול לומר שיש אפשרות, מה יש אפשרות? שמישהו סתם חיפש משהו, מצא אוסף אותיות, תורה, אז קרא לי ספר, אז זה ספר תורה. גם אפשרות, למה לא אפשרות? אז תגיד שזה לא אפשרות. מי שמבין משמעות של מילה תורה, זה לא אפשרות בשבילו, נכון? אבל מי שמתייחס לזה בתור אוסף אותיות, זאת אומרת, מבחינה מתמטית, אז למה לא? גם זה יכול להיות, בסדר? זה, אז פה מה אנחנו אומרים פה? שלמעשה מבחינה מתמטית אין אפשרות לקבוע, אין אפשרות לקבוע שיש פה קוד. למה? מכיוון שאם אני אלך מצרק בדרך המתמטית הזאת, אני אוכל להראות שיש קוד, הוא יכול להפריך אותו כמו שהיא עשתה. כן, פשוט, כמו שהיא עשתה, כמו שהוא עשה. זאת אומרת, הוא עשה להם קצת רמאות בזה שהראה להם את זה, צייר את זה בצורה מדעית כביכול, והיא עשתה רמאות הפוכה, באותה מטבע הגזירה לו. אמרה לו, מבחינה מתמטית, למעשה מה היא אמרה? שמבחינה מתמטית אין אפשרות להוכיח את זה. זה מה שאין אותה. מבחינה זו היא צודקת, כי אפשר להגיד, כי המתמטיקה לא יכולה לראות קודים. באו, אנחנו עוד מעט ניכנס עם ירון הזמן קצת, נברר למה באמת לא, כן? אבל אי אפשר לראות, למה? מכיוון כדי להיות קודם, כדי לראות קודם בתורה צריך לדעת משמעות. צריך להתייחס למשמעות של ה... כן, כן? כי המשמעות זה מה שמגביל את הדרגות חופש, כן? ואם אני מבטל את המשמעות, אז אין לי, אז יש לי כמה שאת רוצה דרגות חופש, כמה שאתה רוצה דרגות חופש. ואז ממילא, כן, ומבחינה מתמטית אני יכול לעשות את זה, אני פשוט יכול להתעלם מהמשמעות, וזהו זה, כן, בסדר, זה הקונס מה שהיא עשתה פה.
אבל אני חושב שזה... מציאות, כאילו.
כן, מציאות מציאות לא בשביל המתמטיקה, זה מה שדיברנו, בשבילנו, כן, האדם, המדע, המדע הוא חוקר את מה ש... המדע מצייר, כן, מדע נותן את נתונים, וה... צורה מדעית נותנת לי נתונים ואיך שזה בנוי הדבר, כמו שזה דיברנו עכשיו, כן? רק על ידי שכל האדם מבין את המשמעות כזאת או אחרת, עוד מעט אולי ניגע בזה, כן? אבל אין פה אפשרות אין פה, כן, בהחלט, מבחינה מדעית, מתמטית, אני יכול פשוט להגיד, אני יכול להתעלם עם המשמעות. מה שאתה אומר את המשמעות, אני אעשה את זה משמעות אחרת. ולגמרי, ואז אני נותן לזה פירוש אחר, כן? זה פירוש של השכל של אדם, אני ראיתי שם תורה. נו, אז מה, בכל ספר תמצא לך, אתה תמצא איזושהי מילה. אם יש משמעות למילה, אז יש לי צופן. אם אין משמעות למילה, אין שום צופן, נכון? יש משמעות למילה, בשבילך יש, בשבילי אין, אין לי משמעות, וגמרנו, אין שום צופן. זה למעשה מה שהיא אמרה לו. זה לא מעניין אותי מה שאיפה לקחת ומה שזה, הוא לא יכול לעשות את כל זה, לא מכפת לי, לא משנה לי. שמות דווקא הם כתובים, זה שמות של הרבנים, לא מעניין לי שמות של מי זה בכלל. איך כתובים? לא מעניין איך הם כתובים, אני יכולה לכתוב ככה, יכולה לכתוב ככה, אני אנסה לכתוב איך שאני רוצה ולא איך שמקובל במה, זה למעשה אותה הטענה, כן? למעשה אחר כך, זה ההמשך, זה מעניין, כן? ההמשך זה מעניין שלמעשה הוא בא והוא אחר כך בא וטוען, בסדר, אתם מצאתם כל מיני אפשרויות של כתיבה, אז בוא ניקח רשימה של רבנים, איפה שאין אפשרות לעשות את זה, לבחור כל מיני, יש שמות שהם ברורים איך כותבים, ואין אפשרות לשנות שם, יש רק צורת כתיבה אחת, בסדר? בוא נעשה, אם אתה לא עושה חקר מדעי, אז עשית ניסוי אחד, כן, מה איתנה? שהניסוי הזה הוא לא טוב, למה? מכיוון שיש כאן הרבה דרגות חופש. כי ברגע שהיא משנה, מסיפה דרגות חופש, אז זה כבר זה גמרנו, זה, אין פה ניסוי. אז צריך ניסוי אחר לגמרי, זה משהו בא וטעם. בסדר, נבחר את הרשימות זה שאין פה את הדרגות חופש בשמות של הרבנים. מה עשו את זה אחר כך? ואחר כך הם כן, ועשו עוד פעם ועדה, ועוד פעם לעשות את זה, כן. ואז הם התחילו שם לעשות כל מיני קונצים בשביל לסדר אותו, למעשה לא רצו להעביר את זה. לא רצו לעשות את הניסיון הזה, השני, ניסיון הזה, כי כבר פחדו שזה יעבוד כנראה, כן. לא רצו, עשו כל מיני תירוצים בשביל לא לעשות את זה, כן. הם לקחו רשימה ועשו שם טעויות, זה מעניין, עשו שם, שינו שם דווקא, כתבו את השמות לא נכון שזה לא יסתדר. והוא בא אליהם בטענה, אומר, איך זה לא כך, אני לא מוכן לעשות ניסוי כזה, צריך שלכתוב נכון. זה מה שהיא מספרת גם כן, שבאמת היו שם כל מיני טעויות. באמת, למה לא רצו לעשות את זה כמו שצריך? לא רצו, רצו לעשות, עשו עם כל מיני טעויות. דווקא עשו את זה ככה, שידעו את זה. בסוף סידרו אותו עוד פעם, רימו אותו את זה. כאן אמרו לו, בסדר, אנחנו בכל אופן, טעויות, אנחנו נעשה עם זה. אתה תכתוב את כל מה שאתה, יש לך לטעון, ואנחנו, שכל אחד יראה את זה. אז הם, ככה הם סידרו אותו, והוא הסכים לעשות את הניסוי הזה הלא נכון, כן? ולא היו שם תוצאות טובות. אז הם כתבו והדפיסו שבאמת אין תוצאות, ומה שהשגות שלו לגמרי, וככה פתרו את הבעיה, אין לנו עכשיו בעיה. בסדר, זה מה, טוב, זה כבר דבר נורמלי ורגיל, זה בכל ההיסטוריה זה עובד ככה, אנחנו לא ציפינו למשהו אחר. אבל המעניין איך מה שהיא טוענת אותה, היא הפרופסור ברלין, היא גם מספרת אותו סיפור, אומרת, נכון היו טעויות. תראה, ההיגיון, נכון היו טעויות, ונכון זה לא הסתדר, ונכון באמת זה מה שדורון ויסט אמר, זה נכון באמת זה, והם, כן, ומה שהם עשו בסופו של דבר לא יסתדר. ויכול להיות זה בגלל הטעויות, זה לא יסתדר. יכול להיות, אבל אין לנו ראייה, זה מה שאומרת. מה אתה בא ואומר שיש לנו צופן? אנחנו עשינו את הבדיקות שלנו, זה לא יסתדר. אתה אומר צריך לעשות עוד ניסיון. ניסו לעשות, לא יצא. לא יצא, אולי באמת השני, אבל אין ראייה שיש צופן, זה מה שטענה. אין ראייה שיש צופן. אז מה המסקנה? שאין צופן. מה הייתה צריכה להיות מסקנה? שלא עשינו עבודה ניסיונית המדעית, כמו שהם צריכים, לא עשינו עד הסוף. זה הייתה צריכה להיות מסקנה. לא עשינו בירור סופי, זה המסקנה הייתה צריכה להיות. מה היא אומרת? מכיוון שבסופו של דבר לא יצא שום ניסיון, לא עשית את זה, אז אין ראייה. אם אין ראייה, אז אין צופן. אומרת, כי אי אפשר להוכיח שאין צופן, אפשר רק להוכיח שיש צופן אם ישנו, אתה בתי הוכחה, אין הוכחה, כי אנחנו פירחנו את זה, כן, יש לך עוד ניסיון, לא יודע מה, וככה השתיקו את הדבר הזה, בסדר, כן, זה הדרך שלו. אבל אם זה לא כל כך לא הנקודה הזאת המעניינת, אנחנו בואו נראה חלה. למעשה, נבין את זה. אותה הגברת הזאת, כן, פרופסור, כן, היא מביאה את הדוגמה הזאת של הצופן של התורה, מה שאמרנו. אומרת שבאמת כתוב בספר, בבראשית, יש עם קוד של 49 אותיות, ספר תורה. גם בספר שמות יש ספר תורה. אבל בזה זה לא נגמר. כן? מה יש? הצופן הזה יש להמשך. מה ההמשך? שבספר הרביעי במדבר כתוב גם כן דילוג של 49 אותיות תורה, אבל כתוב הפוך. היי רש וו תו. עם 49 אותיות. וגם בספר החמישי, כן? דברים, רק שם זה קוד עוד 49, לא קוד 50. למה זה גם צריך, יש לזה הסבר למה זה. ולא רק זה, הפוך. יוצא ככה, כאילו תורה, בשני הספרים הראשונים כתוב תורה. ישר, זאת אומרת, מההתחלה כלפי האמצע, ובא שני ספרים אחרים, זה מהסוף כלפי האמצע, זה למעשה מה שכתוב שם, כן? ולא רק זה, כתוב גם בסוף של כל ספר, אותו דבר. ממש ממש בסוף. מישהו צייר את זה בתור מנורה כזאת, כן? יודעים את זה. ובאמצע, מה כתוב? באמצע אין ספר תורה, אין תורה בכלל, לא ישר ולא הפוך, בו ויקרא. אבל מה יש שם? קודם כל יש במשפט הראשון, בפסוק הראשון, מאות יות, הראשונה, ויקרא, כן? על ידי שבע אותיות, ואות השמינית, אתה מקבל יות קי וו קי, עם דילוג של שבע. שבע זה 49, שבע שוויות זה 49, נכון. אתה מקבל יות קי וו קי. ואותו דבר יש גם כן באמצע של ספר ויקרא, אם הולכים שם 49 אותיות לשני הצדדים, אתה מקבל יות קי וו קי, כן? ובא מישהו בא ואומר, זה כמו, מציין את זה בצורה מנורה, יש פה דבר מעניין. מה זה תורה? זה שם של הספר, נכון? בספר עצמו כתוב שם של הספר. בסדר, בתחילה של הספר, בסדר. נו, ומה עם כן, מי שכתב, לא צריכים לכתוב את השם של המחבר? המחבר לא צריכים לכתוב אותו, כן? אז איך אתה תכתוב? אז בצורה כתוב, גם כתוב גם שם, גם השם של המחבר, יוד קי וו קי, כן? עכשיו, באיזה צורה? כן, שכאילו, שתי השמות, שתי הקודים, צפונים האלו, כן? מתחילת הספר והשני ספרים ראשונים, שני ספרים אחרונים, הם צפונים בצורה כזאת שהם מכוונים אל האמצע, ובאמצע כתוב יוד קי וו קי. בשבילנו, בשביל אדם שיסתכל על זה, זה ברור שיש פה צורה מאוד, כן, מתוכננת, כן, וגם להגיד את זה במקרה זה ממש מאוד קשה, כן, שזה כל זה, מצאו את זה במקרה ואחר כך ציירו, מאוד מאוד קשה, הכל זה קשה. ציור כזה נפלא שזה, כן, לכל בן אדם שיסתכל בזה, כן, זה ברור שזה סוף. באה אותה גברת ברלל, פרופסור ברלל, והיא מביאה את הקוד, אבל מביאה רק שתי השמות ראשונים, שתי מילים של תורה הראשונים, בספר בראשית ובספר שמות. ולמה לא הביאה את אחרים? אחרים אין. זה מה שהיא אמרה. למעשה זה מה שהיא אמרה. נכון שיש צופן, ראינו, היא אומרת, כן? תורה בשני ספרים. זהו, יותר מזה אין. למה אין יותר מזה? היא לא ידעה את זה, ברור שהיא ידעה את כל זה, זה ברור, אבל תסכה בזה, חייבת לדעת, כן, ברור שהיא ידעה, רק היא לא מתייחסת לזה בתור קוד, אין פה קוד בכלל, אין פה שום דבר, לא ראתה את זה, לא רואים פה קוד, אז סתם אתה ציירת משהו, ציירת, אין פה קוד, ואת הנקודה הזאת צריך להבין, למה פתאום היא לא ראתה בזה קוד?
חסר משמעות.
כן, למה היא לא ראתה את זה? זה צריך לתפוס את זה. אז זה עוד פעם אנחנו מגיעים לאותה נקודה, שלמעשה מה הטענה שלה? ברור שגם אותה זה היה מפליא הדבר הזה, כן? אבל לא, מה היא מדברת? איך היא טוענת שאין קוד? היא מתכוונת שמבחינה מדעית אין פה קוד. מבחינה מתמטית אין פה קוד. למה? וזה ננסה להבין. למעשה, כמו שאמרנו הרצאה הקודמת, כן, שבהוכחה מדעית יש לה מגבלות. בשיטה המדעית יש לה מגבלות, היא לא יכולה לראות כל דבר. היא מוגבלת בתוך הזה. אנחנו אז דיברנו על מגבלות, איזה מגבלות? דיברנו מגבלות בתוך, במסגרת ה... כן, במסגרת של ההנחות, מה שאמרנו וכו', כן, שזה... יש כאן עוד כמה מגבלות, כמו שאמרנו. אחד הדברים במה עוסקת המדע? בחקר הטבע, נכון? מה זה טבע? טבע זה תופעות. מה זה תופעות? כל מיני תופעות, מה שאפשר לראות אותם על ידי הניסיון, שהן תופעות חוזרות על עצמם. יש איזשהו תהליך, ותהליך הזה חוזר על עצמו. ברגע שהוא חוזר על עצמו, אז אפשר לחקור אותו, מבחינה מדעית. כי אני כל פעם יכול לעשות ניסיון, יותר מדויק, פחות מדויק. ככה, והדבר שחוזר, תופעה שחוזרת על עצמה, אפשר לחקור אותה מבחינה מדעית. דבר שלא חוזר על עצמו, אי אפשר לחקור על ידי שיטה מדעית. אפילו שזה, המקרה הזה או התופעה הזאת הייתה באמת, אין אפשרות לחקור את זה. למה? מכיוון שבשביל המדע, בשביל לחקור דבר, הוא צריך לראות דברים שחוזרים על עצמו, מה שלא חוזר על עצמו, אי אפשר לחקור. לכן, למשל, מבחינה מדעית אין ניסים. כי מה זה נס? נס היא איזושהי תופעה חד פעמית, כי ברגע שזה לא חד פעמי, אז זה כבר טבע, כמו שפעם למדנו את זה, כן? כי הטבע זה גם כן נס, רק כל תופעה היא חוזרת על עצמה הרבה פעמים, אז לכן אנחנו רואים את זה כאילו זה טבע. זאת אומרת, זה, יש לו צורה טבעית. אבל דבר שהוא נס באמת, זה תופעה חד פעמית, ולכן מבחינה מדעית אין ניסים, לא יכול להיות נס. אי אפשר להוכיח מבחינה מדעית שיש נס. איך אתה תוכל להוכיח? בשביל להוכיח מבחינה מדעית אתה יכול, צריך לראות תהליך שחוזר על עצמו. תהליך שלא חוזר על עצמו אי אפשר לראות מבחינה מדעית. זה ברור. כן? תהליך שלא חוזר. התופעה חד פעמית אי אפשר לראות על ידי שיטה מדעית. מכיוון שאם אני לא יכול. אני ראיתי משהו, בסדר? מעניין. בוא נבדוק. נוכיח שזה זה, נתחיל לעשות ניסיונות, אבל זה לא קורה יותר מזה. אז בסדר, אז היי, מבחינה מדעית אין, אבל אני ראיתי, לא יודע מה שראית. היה לך איזה גלוצינציה, אני יודע, איזה מראה פתאום, קרה לך איזה, לא משנה מה, מבחינה מדעית אין תופעה הזאת. עכשיו, האם הדבר הזה מוכיח שאין ניסים או יש? האם זה מוכיח שאין ניסים? והנס כזה שהוא לא טבעי, כן, שהוא לא במסגרת הטבע. האם יש כזה נס? האם יכולה המדע להוכיח? השיטה המדעית שאין נס? לא יכול להוכיח. יכול להיות שאני ראיתי משהו, אבל אי אפשר יותר לראות את זה. אז מבחינה מדעית זה לא קיים. היא פשוט מוגבלת בצורה כזאת שהיא לא יכולה לראות דברים חד פעמים, רק דברים שחוזרים על עצמם. זה לא, ברגע שאני אגיד שמה שהמדע לא ראה, זה איננו קיים, אז יש בעיה, זה כבר אנחנו דיברנו, זה שיטה של עבודה זרה שהמציאו את זה במאה ה-19. אבל מבחינת הזה, אם אנחנו מסתכלים טוב, בשיטה המדעית אין אפשרות לראות תופעה חד פעמית. לכן אם מישהו טוען שיש נס, אז המדע לא יכולה להפריך את זה, להוכיח שאין נס, לא יכולה להוכיח שיש נס, זה עניין אחר, יש או אין, זה בדיקה, הבדיקת האפשרות, יש נס או אין נס, זה לא במסגרת המדע, הוויכוח הזה יש נס או אין נס, לא במסגרת המדע, כי המדע בהגדרה לא יכולה להפריך את זה, לא יכולה להצדיק, לא יכולה להגיד שום דבר. מי שבא ורוצה על ידי המדע להגיד לי יש ניסים או אין ניסים, אז למה זה דומה? כמו שאחד רואים אותו, מחפש משהו מתחת המנורה. מה אתה מחפש פה? השעון, איבדתי. איפה איבדת? את ברחוב שם, ברחוב השני. אז מה מחפש פה? כי יש פה אור. זה אותו דבר. הוא בא מחפש נס. על ידי המדע, למה על ידי המדע? מה זה מס? למה על ידי המדע? זה מה שאני יכול, אין לי אפשרות אחרת. זה אי אפשר, כן? אי אפשר לראות. גם פה אותו דבר, מה היא באה וטוענת? מה היא באה וטוענת? שהתורה, תורה, זה צופן או לא צופן? זה יש מבחינה מדעית, יש פה צופן או אין צופן. אבל אם אנחנו רואים פעם אחת, זה מאוד מעניין, תופעה מעניינת, רואים בספר השני, אז זה כבר הצדקה יותר. אם היינו רואים את זה גם בספר השלישי, היה עוד יותר, בספר הרביעי עוד יותר. זאת אומרת, אם התופעה הייתה חוזרת כל הזמן, היינו אומרים שיש פה, אנחנו היינו אומרים מבחינה מדעית שיש פה קוד. אבל שם יש משהו אחר, זה משהו אחר הזה, זה כבר לא חזרה, זה לא תהליך שחוזר על עצמו. כן,
לא לכן. זה שאותו תהליך בעצמו.
כן, זה, אנחנו עוד מעט נבין את הנקודה הזאת. יש עוד דברים מה שהגישה המדעית לא יכולה לראות. אנחנו אז הסברנו את זה, זה כל מה שאנחנו ייחסנו שם בהרצאה לידע פנימית ומה שהקאנט קרא לזה
תבונה
תאורה, זה הדברים שהגישה, השיטה המדעית לא מסוגלת להחליט בהם שום דבר, לא יכולה להגיד כן או לא יכולה להגיד לא, כן זה לא שייך לזה, למשל כמו שראינו ראיית הצורה, זוכר דיברנו על זה, האם אפשר לראות את ה... כן כן, לראות את הצורה או לראות חוקיות בדבר, בדברים, כן? מי זה זה? זה אני רואה כל מיני תופעות בעולם. נו, אז מה? מה הקשר ביניהם? הקשר ביניהם זה הבן אדם בונה בתוך השכל שלו. אני אתחיל לחקור את זה, החקירה, מה זה עושה הניסיון? הניסיון רק אומר לי, או גישה מדעית רק אומרת לי, את הסדרה של התופעות שקרו, אבל את הקשר ביניהם זה עושה כבר השכל של האדם. השיטה המדעית לא יכולה לעשות את זה, או נגיד יותר מזה, לראות צורה, יש לי פרח, מה זה פרח? אני רואה פרח, מה זה פרח? זה טבלה ארוכה מאוד של כל מיני קרני אור, כל מיני סוגים וצורות וכו', נכון? אדם כשרואה פרח, מה הכוונה? נכנסים קרני אור בתוך השכל שלו, בתוך העיניים, ואז הוא מגרד כל מיני עצבים, ואז זה מגיע ל... למוח, והשכל מחליט מה הוא רואה, הוא מצייר אצלו בדמיון, ככה איזה הסברנו. עכשיו, איך הוא, מה הוא מקבל שם? הוא לא מקבל שם תמונה של הפרח, אלא מה הוא מקבל? הוא מקבל טבלה של קרני אור, נכון? עכשיו, מזה צריך לבנות את הצורה. מי עושה את זה? כן, השכל של האדם בונה את זה, כן? זה היכולת של האדם מיוחדת לבנות את זה, כן? זה הוא לא למד את זה, ככה הסברנו, לא למד את זה מעולם, אלא מעולם הטבע, אלא זה עם הידע הזאת שיש כזאת צורה, הוא נולד. על ידי הידע הזאת הוא ראה את הפרח הזה. עכשיו, יש אפשרות בצורה מדעית לצייר את הצורה של, להבין את הצורה או לראות את הצורה של פתח. אם אני אז מבנה כן, עשה איזה תוכנית, שהוא מקבל את ה... טבלה של כל קרני אור ועל ידיהם האם התוכנה הזאת תוכל להבין לי מה את מצויה שם, זה ברור שיכולה לעשות באיזה צורה שאדם יגיד לו שפרח זה כזה וכזה כזאת סדרה של קרני אור זה פרח, כך היום עושים במחשבים כשיודעים את ה... מכירים בצורות, לא כל כך טוב, לא כל כך, לא תמיד זה מסתדר טוב להכיר את הצורה, על ידי המחשב, למה? מכיוון שאדם לא יכול לתת לו את כל האינפורמציה למחשב, אז הוא נותן לו סדרה כזאת בערך, סדרה כזאת של קרני אור נותן צורה, קוראים לזה צורה כזאת, צורה כזאת, אבל המחשב בעצמו, תוכנית בעצמו לא יכולה לראות את הצורה, זה ברור. אי אפשר לראות את הצורה, כי מה זה? זה מין סדרה כזאת של זה, איך אתה, מי רואה את הצורה? רק האדם יכול לראות את הצורה. כן? השיטה המדעית לא יכולה לראות את הציור הזה, אין אפשרות, כן? אם כן, אז זה מה שאנחנו רואים פה. למעשה, כשאנחנו, יש לנו את הקוד הזה בתורה, מה הקוד הזה? יש שם תורה בראשית, תורה בשמות, ואחר כך בספרים אחרים יש לנו הפוך, גם כן ספר תורה, הפוך. מבחינה מדעית זה לא תופעה שחוזרת על עצמה, אני לא יכול לראות את זה. אבל אם אנחנו מסתכלים בצורה אחרת, מה זה? זה למעשה ציור. כי למה זה אותנו זה מדהים? מכיוון שיש פה משמעות מיוחדת. עוד פעם אנחנו חוזרים למושג של משמעות. את המשמעות יכול לתפוס רק שכל של האדם. הגישה המדעית לא יכולה לתת, להסביר משמעות. התוכנית לא יכולה להסביר משמעות. רק השכל של האדם יכול לתפוס את המשמעות, יכול לראות את הציור. בציור התופעות הן לא חזרות על עצמם. כן, כי מה? באמת היה יכול להיות אם תורה היה חוזר לא רק בספר ראשון, בספר שני, גם בספר שלישי, גם בספר רביעי. יכול להיות שמבחינה מדעית זה היה אומר משהו על המציאות הקודם. אבל לא זה מה שאנחנו רואים, לא זה מה שאנחנו צריכים. מה המשמעות בזה? בשביל מה לעשות את זה? בשביל מה הוא היה צריך, מי הכותב, היה צריך להכניס את הקוד הזה? אבל ברגע שהוא עשה את הקוד הזה כמו שהוא עשה, את הצופן כמו שאנחנו, אז יש לנו ציור, יש לנו משמעות, הוא רוצה להודיע לנו משהו. רק הדבר, הציור הזה, בציור בדרך כלל, שום דבר לא חוזר על עצמו. כי בפינה הזאת מצויר זה, בפינה הזאת זה. כשאתה תתחיל לחקור את זה בשיטה מדעית, את הציור, לא תראה שום דבר. כי יש לנו תהליכים חוזרים, יש לנו ציור, כל דבר זה בנפרד. מי רואה את הציור הזה? רק האדם יכול לראות. שיטה מדעית לא תראה את זה, כי אין פה תהליכים חוזרים על עצמם. לכן מבחינתי, כשאני רואה את זה, אני רואה פה את הצופן. כשהפרופסור הזה הזאת רואה את זה, שהיא רוצה להעריך את זה מבחינה מדעית, אז אין פה, לא רואים שום דבר. כמו שהנס אי אפשר לראות על ידי הדרך המדעית, ככה גם הציור אי אפשר לראות, גם משמעות אי אפשר לראות על ידי השיטה המדעית. לכן באמת זה אי אפשר, כן, לכן מבחינתה היא צודקת, זאת אומרת, זה יש רק שתי מילים בהתחלה, יותר מזה, מבחינה מדעית אין. אבל מה הבעיה? אז זה שמבחינה מדעית אי אפשר לראות את הצופן של התורה בצורת מנורה, כמו שאמרנו, זה לא אומר שאין את הצופן הזה, זה רק מראה על מגבלות של הגישה המדעית. כי הגישה המדעית היא זה, כן, מה, ממתי זה התחיל הבעיה? הבעיה התחילה מתי שמגישה מדעית עשו, כן, מין עבודה זרה כזאת במאה ה-19, שבאו וטענו שגישה מדעית עם כל המגבלות שיש בה, היא הנותנת תשובות לכל דבר. ואז בנו קריטריונים, בנו קריטריונים למדע חדשים, שינו את הקריטריונים, והכניסו בתוך המדע פילוסופיות, וסוציולוגיות, ופסיכולוגיות, ועוד כל מיני דברים, והיסטוריה, וכולי, כל מיני דברים שלגמרי למדע לא שייך בעקרונית, הכניסו הכל. למה? כי הם טענו שזה מה שיכול לתת תשובה לכל השאלות, מוסר, אתיקה, מה שהם קוראים לזה, דת, שאלות של דת, הנה אתה יכול, מה ש... זאת אומרת, הם הגדירו שמה שהמדע יכול להגיד משהו, לחקור, אז זה ישנו. מה שהוא לא יכול, אז זה איננו קיים. אז זה מה שהיא חוקרת, זה אמת, מה שהיא לא חוקרת, זה נקרא אמונה. אמונה, אני לא מאמין בזה, זה לא קיים. כשעשו את הדבר הזה, זה הרחיבו את המדע לכל מיני דברים, זה למעשה עשו פה איזה, בנו פה אליל. כן? כי דבר מוגבל, אתה עושה מזה דבר לא מוגבל, אתה קורא לזה דבר בלתי מוגבל, זה שהוא מסוגל לעשות את הכל, זה לעשות אליל, נכון? לקחת אבן ולהגיד שהוא ידע את הכל ויכול לעשות את הכל, אתה לקחת דבר מוגבל, עשית ממנו דבר בלתי מוגבל, זה עבודת אלילים. זה כמו ש... כמו במצרים, נילוס, עשו מזה אליל, איך זה פתאום נהיה אליל? כי נילוס זה דבר חשוב. מה הוא חשוב? הוא נתן אוכל, הוא הכיל הרבה אנשים, נכון? בגלל המים של הנילוס, כל הזה. עכשיו אחד כזה שמפרנס אותנו, שנותן לנו כל מיני דברים טובים וכולי, מי הוא? אם הוא לא זה שהוא, אז זה יכול להיות, כנראה שהוא הכל, הוא יודע הכל, הוא יכול לספק הכל זה. עכשיו, בתקופה האחרונה של מאות השנים האחרונות, התפתחה המדע, מדע טכנולוגיה, בונה מכוניות, מטוסים, עניינים, הכל היא עושה, היא מאכילה אותי, היא נותנת לי, כן, בית, פרנסה, הכל, נכון? הכל כך חשובה, כמו נילוס, לא? ואמא כל כך חשובה, אז בטח היא יכולה לעשות הכל. אז אני עושה ממנו אליל, בדיוק כמו שהמצרים עשו אליל מזה, כן? מהנילוס. אבל באמת, השיטה, הגישה המדעית היא מוגבלת. והיא יכולה לחקור על ידי, בדרך שלה, את מה שהיא יכולה לחקור. רק את, כן, כמו שאז ביררנו בהרצאה הקודמת, שרק את התופעות ורק את... את המציאות מסוימת, איך היא בנויה לפרטים, ואם יש לזה שום דבר, אז ממה הוא מורכב, ואיזה צדדים, וקשר בין חלק אחד לחלק שני, כל זה יכולה לחקור, אבל לא יכולה לחקור מה המהות של הדבר, מה המהות של החפץ הזה, זה היא לא יכולה לחקור, מה המטרה, מה התכלית שלו, מה הסיבה שלו, וכולי וכולי. לא יכולה לחקור דברים בלתי מוגבלים, כן? וכל שכן, היא לא יכולה לראות את הקודם גם כן. ואם אפילו מישהו יצליח להכניס בשיטה מדעית כאילו יש פה את הספונות כמו שעשה וינסטון, אפשר לדחות אותו בקלות באותו דרך. פשוט לזרוק את המשמעות. אם אתה מתעלם ממשמעויות, אז אין ספונות. זה ברור, אין שום צופן, כן? אם אתה מתחיל לשחק עם זה, מה זאת הכל לזה? זה עשתה לא נכון? מבחינה מדעית עשתה נכון, כי זה בדיוק מה שזה, כן? נו, קורקטית, נאמר ככה, כן?
אז אני מקבל בעצם את הטענה שאין שום משמעות מדעית
בצופן הזה? שמה, היא טענה בסוף.
אני מקבל את הטענה הזאת, שאין שום משמעות מדעית.
לא, לא, מבחינה מדעית אי אפשר להוכיח. איך אפשר להוכיח? על ידי המדע אני יכול לראות כל מיני תהליכים, דברים וזה, כן? לחקור ממה בנוי זה, אני יכול לראות חלקים של איזשהו פרט מסוים. אני חוקר איזשהו פרט מסוים. על ידי מדע יכול לחקור את כל החלקים, איך, איפה, מה נמצא. עכשיו ההחלטה, מהו משמעות של הדבר הזה, על פי הפרטים שלו, זה כבר שכל של אדם, זה כבר לא דרך, זה כבר לא מדע. רק במדע זה מורכב, כן? כי המדענים הם אנשים, בני אדם, מסתכלים בצורה של האדם, של השכל, נכון? ומשתמשים בשיטה של המדעית. השיטה של המדעית נותן להם חומר, עכשיו ההחלטה זה על ידי שכל, כן? אז לכן פה יש פה את הבלבול, בלבול של מושגים, בסדר? אז לכן, אז ברור את המשמעות, אתה יכול להראות שיש שם איזה שם קודם, להראות כל מיני דברים, אבל צפונות, אבל הצפונות יש לה משמעות רק מתי שאני תופס, רואה שם ציור מסוים, שאני רואה משמעות, שאני מתייחס למשמעות, כן? אבל אם אני מתייחס למשמעות או לא מתייחס למשמעות של הדבר הזה, זה החלטה שלי בתור בן אדם. אני יכול לומר, תשמע, אני לא רוצה לראות משמעות, ואין, תוכיח לי מבחינה מדעית, בשיטה מדעית אין משמעויות. זה ברור רק שזה עובד. אדם יכול לראות פה את הצפונות, רק שאלה אם הוא יעשה את הצד השני, אני ראיתי מה שיש, עכשיו מה המשמעות של הדבר הזה? אם הוא לא רוצה לראות בזה משמעות, אז באמת אין שום צופן מבחינה, כן? זה הדרך. וכן, כן, זה למעשה הנקודה מה שרצינו להגיד. רציתי להראות לכם עוד דוגמה אחת, סתם בשביל להתרשם מהדבר הזה, גם כן את הנקודה הזאת. זאת אומרת, כן, שהאדם, הראייה, עוד נקודה, ראייה של הצורה, שאדם רואה צורה, רואה ציור, זה תכונה של השכל של האדם. על ידי שיטה מדעית אי אפשר לראות צורה, אי אפשר לתכנן אותה, לא שום דבר, כן? זה הכוח של האדם, יותר מזה, על ידי היכולת הזאת של האדם, אדם רואה צורות. אם לא הייתה לו יכולת הזו, הוא היה רואה האוס, אי סדר. זאת אומרת, לא היה רואה שום דבר. נקודה חשובה, כן? על ידי שיש לו את היכולת הזאת לחבר בין הדברים ולמצוא משמעות, לחבר דברים נפרדים ולחבר אותם בשכל שלו לאיזושהי תכלית מסוימת, זה תכונה שהוא קיבל מלידה. ועל ידי התכונה הזאת הוא רואה סדר בעולם, הוא רואה צורות בעולם, ואם לא יהיה לו את האפשרות הזאת, הוא לא יראה שום דבר. יוצא שמאיפה זה הגיע, מי נתן לו את היכולת הזאת? מי שנתן לו את היכולת הזאת, הוא נתן לו אפשרות לראות את העולם. מבחינת מה אפשר לקרוא לזה? מעשה בראשית, מעשה של בריאה. כי איך נברא העולם, מה זה נברא העולם, שאדם, כן, שאדם מתחיל לראות את העולם הזה, נכון? איך הוא יכול לראות אותו? רק על ידי הכוח הזה של ראיית הצורה, שהוא קיבל את זה בלידה, זה ניתן לו בשביל שהוא יוכל לראות בכלל את העולם, נכון? וכל שכן, אז על ידי כוח הזה הוא גם יכול לראות צפונות, ויכול לראות ניסים, אבל בגישה מדעית הוא לא יראה את זה, זה ברור. אז זאת דוגמה אחת לא קטנה, קטנה עקרונית, כן, זה אתם יודעים את זה, כן, של הצופן, ונגיד איך מתייחסים לזה. כן, שיודעים שיש רמב"ן, פעם שאלו אותו, בא אליו איזה, יש סיפור כזה מסופר, שבא אחד התלמידים.
אבנר,
בסדר, לא יודע. אחד התלמידים שירד מדרך התורה, ובא אליו ואומר, אתם הרבנים אומרים שבתורה כתוב הכל, אז איפה כתוב שם על רמב"ם? יודעים את הסיפור הזה, איפה כתוב על רמב"ם? הוא לא, זה לא, לא חיכר בזמן, פתח לו ספר שמות. כן, זה יש לי פה. משה לא ישמע, כן, אז לא ישמע לכם פרעה, ויאמר השם אל משה לא ישמע לכם פרעה למען רבות מופתים בארץ מצרים. אומר פה רשום רמב"ם, איפה? ראשי תיבות של ארבע מילים אחרונות בפסוק. רבות מופתים בארץ מצרים, ראשי תיבות זה רמב"ם. כן, יש לי פה מצוין, כן? רמב"ם זה ראשי תיבות, כן? זה היה, אז מספרים פה על מצרים, רמב"ם היה במצרים, אנחנו אומרים דרגות חופש, מורידים, כן? רמב"ם זה רמב"ם, הוא היה במצרים, נכון? קראו לו משה גם כן, ופה כתוב בפסוק, ויאמר השם אל משה, לא ישמע לכם פרעה, למען רבות מופתים בארץ מצרים, נכון? ופה ראשי תיבות של ארבע זה, מילים אחרונות, זה הרמב"ם. נו, מישהו יבוא ויגיד, זה לא כל כך קל, לא כל כך קשה למצוא ראשי תיבות, רמב"ם זה ארבע אותיות, אמנם זה כאן קשור, יש מגבלות אחרות, שזה השם, וזה איפה שהוא גר, בסדר. אז מישהו לקח את זה ועשה את זה, חישוב, לא יודע מי זה, עשה את זה, עשה חישוב, לקח מי, זה למעשה, זה המצויור הזה, כן? זה ויאמר השם אל משה, לא ישמע זה. הוא לקח ממילה של משה, כן? מם של משה, 49 אותיות, שפה. הוא מגיע לשין. כן? ועוד 49 אותיות מגיע לנון. ואחר כך מגיע להי. מה כתוב פה? משנה. מה זה משנה? זה המילה הראשונה של שם של הספר של הרמב״ם, משנה תורה, יש משנה תורה, נכון? והמילה הראשונה כתובה פה בקוד הזה, אולי זה במקרה גם כן, אולי זה מותם, לא יודע מה, התאימו את זה, עשו חשבון וחיפשו ואחר כך חיפשו שם של רמב״ם, שאלה גדולה. אבל זה, מה זה הספר הזה, משנה תורה? כן? זה ספר העיקרי של הרמב״ם, מה מיוחד בו? כן, שהוא מדבר על כל תרי"ג מצוות, 613 מצוות, נכון? בסדר, אז בכל אופן פה אנחנו רואים שיש רמב״ם ויש המילה הראשונה של הזה. נו, אולי נמשיך הלאה, אולי נמצא למה רק מילה ראשונה של הספר, של שם, אולי גם מילה שנייה גם כן, וסופרים הלאה לא מוצאים את זה. נורא ואיום, נכון? משנה ולא כתוב תורה, אולי זה סתם המצאה, כן? מישהו עשה חשבון עוד, ומאותה עוד, מם, משה, ספר 613 אותיות כמספר המצוות, מה שהוא כותב, כתוב בספר הזה. ומגיע לי, אני גם ספרתי פעם את זה, כן? כן? 49 אותיות, כן? וזו מגיע לאות תו. ומשם מתחיל 49 אותיות, ומקבל תורה. השם השני, כן? אפשר לספור לבד מי שרוצה, כן? מעניין, מדהים, לא? משנה תורה. זאת אומרת, איפה שהרמב"ן אמר שראשי תיבות זה הרמב"ם, וזה מדברים כאן על משה ובמצרים, שם גם כן בצורה של קוד כזה של 49 אותיות כתוב משנה תורה, השם של ספר העיקרי שלו. רק שהשתי השמות, שתי המילים מקושרים ביניהם על ידי תרי"ג אותיות, בדיוק 613, פלא, כן? שזה תרי"ג אותיות, שזה כאן, מספר המצוות, מה שזה בדיוק העיקר של הנושא של הספר. יותר מזה, יותר מזה, מה כתוב כאן באמצע, ב-613, מבחינת הטקסט, איפה זה נמצא? מבחינת הטקסט, פה מתחילים החודש הזה לכם ראש חדוש, מצווה ראשונה מתרי"ג המצוות. המצווה הראשונה מתרי"ג המצוות, זה בדיוק זה, כן? ועכשיו, איך נתייחס לדבר הזה? אולי זה מישהו סידר, עשה כמה במחשבים, ואחר כך קטע אמצעי רמב"ם, אמצעי משנה תורה, הוא קבע לפי משהו, בדק פה שיש פה, אז הוא לכן את זה, זה כן פלא. כן, זה ברור, קשה לתא, מישהו יכול להגיד את זה מקריות. זה אנחנו רואים את זה, כן? אבל בואו נחקור את זה מבחינה מדעית, יש פה בכלל קוד וצופן או לא. שום דברים. כך אתה תמכור את זה? יש פה משהו חוזר על עצמו. קצת פה ושם שם 49, נו, שער זה, פה ששרש מתו 13, זה 49, פה זה ראשי תיבות, כל מיני דברים אתה מחבר, איך תחקור את זה? זה מבחינה מדעית, אתה לא תוכל לראות פה שום דבר, אין פה קוד. אבל אדם כשמסתכל בראייה שלו, אין לו שום ספק, אין אפשרות אפילו לחשוב את זה בצורה אחרת. בסדר? אז זה למעשה מה שאנחנו... זה... רצינו לראות את זה, כן, זה המסקנה פה. ברור, זה עוד פעם אנחנו מגיעים לאותה הבעיה שהגישה המדעית היא מוגבלת, והיא לא יכולה להגיד לנו יש קדוש ברוך הוא, אין קדוש ברוך הוא. ואפילו שהדורון ליצטום ימצא איזו שיטה איכשהו להכניס, יכול להיות שאם היו ממשיכים משהו היו מוצאים שם משהו, למעשה לא היו מוצאים שיש קוד, אבל היו מוצאים משהו שהיה חומר למקשבה לאנשים שמסתכלים כבר בראייה אחרת שזה באמת קוד, זה כן יכול. ולהפריך את זה, כמו שהיא הפריך את זה, בקלות אפשר. כי אני פשוט מוריד את המשמעויות, מוריד את הדרגות של החופש, מוריד את המשמעויות, מוציא, אז יש אפשרויות, כן, זה מה שהיא אמרה. אז זה ברור אפשר, וזה מבחינה מדעית היא צודקת, לכן אנחנו אומרים שהגישה המדעית היא מוגבלת ולא מסוגלת לתת את התשובה. זה, יש בורא עולם או אין בורא עולם, זה, כן? אבל, כן, זה, אבל אם אנחנו רוצים לדבר על האמת המוחלטת, זה לא דרך המדע. המדע לא נותנת תשובות מוחלטות לשאלות מוחלטות. וזה דרגה אחת של באידיוט, כמו שכאן, לפי הקאנט אנחנו אמרנו, זה הדרגה השנייה בידיעת האדם, וזה, היא נמצאת במגבלות, הידיעה הזאת במגבלות ההנחות ובמגבלות הדברים, מה שאנחנו יכולים לראות ומה שאנחנו מסוגלים בכלל לחקור בדרך הזאת. אבל אם אנחנו רוצים לדבר על דברים מוחלטים, על אמת מוחלטת, ולקבל תשובה מוחלטת, צריכים להשתמש בכוחות אחרים, ביכולת אחרת, שזה ניתנת לנו אפשרות זו, זה הידע פנימי, או התמונה התאורה, כמו שאומר. רק מה, באו אלו האתאיזם במאה ה-19, והפכו את היצרות, בלבלו את המושגים, והכריזו על המדע שהיא כל יכול, והכל פתח, הכל מגלה, הכל מסוגלת, הכל, וכל מה שלא נכנס במסגרת המדע, אז... לא ידיעה, אי אפשר לדעת את זה, כן, זה למעשה בלבלו פה את המושגים, עשו זה. זה הייתה פשוט עבודת אלילים, עשו מזה, מהמדע אליל, ואז בעל ידי זה הם כביכול, כן, הולכים ורוצים לתמוך באידיאולוגיה שלהם, כן, זה העיקרון פה. אני מקווה שפחות או יותר...